טוב, בואו נתחיל. כמו שכתבתי לכם בדף, בסוגיה הזאת אני דווקא אשאר צמוד לדף עצמו, לגמרא עצמה, ופחות נדבר על המבטים הרחבים יותר, העיוניים, הכלליים. פה זה יותר שאלה מקומית, איך להבין כל שלב בגמרא, מה הוא מחדש, מה הוא מניח, במה זה שונה מהשלב הקודם. יש פה כל מיני נקודות שעולות תוך כדי, ואני אנסה פשוט לעבור על הגמרא בצורה מסודרת, ולראות את ההיבטים בכל שלב. בשיעור הבא ניכנס לבעיה של רב ביבי, שזאת באמת בעיה רוחבית, זאת אומרת שם זה שיעור מטיפוס הפוך, ושם באמת נדבר על הפנים העקרוניות יותר. טוב, אנחנו בעצם עוסקים בדיון על המעמד של היד, כאשר אדם מעביר יד, נגיד מרשות היחיד, מושיט אותה עם חפץ כלשהו לרשות הרבים, מה הסטטוס של היד כפי שהיא נמצאת שם? בגמרא שעברה דיברנו על הנחת ועקירת ידו, ואיכשהו עלתה שאלה דומה. אבל כשמסתכלים קצת יותר, אז רואים שבפשטות זאת לא אותה שאלה. כי שם הדיון הוא בשאלה, כאשר אני מזיז את היד ועוצר אותה, האם הדבר הזה נחשב הנחה. אין דיון בשאלה מה הסטטוס של היד עצמה, זאת אומרת, האם היד עצמה נחשבת כרשות היחיד, רשות הרבים, קרמלית, מה שלא יהיה. אלא זאת יותר שאלה שנוגעת לאופייה של הפעולה, הנחת יד או עקירת יד, השאלה אם זאת עקירה או הנחה. פחות דנים בשאלה מה זאת יד. זאת אומרת, מה הרשות הזאת שנקראת יד? אבל זה לא לגמרי בלתי תלוי, כי למשל לפי רש"י ותוספות ראינו שלגבי היד, אז רש"י אומר שהדיון הוא על כל מצב שבו היד נמצאת, בין אם זה באותה רשות של הגוף ובין אם לא. אז במצב כזה באמת זאת שאלה שלכאורה לא קשורה לפה. זאת אומרת, זה השאלה אם חפץ שנמצא ביד נחשב כמונח או לא נחשב כמונח. לפי תוספות, השאלה אם היד נגררת אחרי הגוף, או שיש לה איזשהו מיקום עצמאי, ולמסקנה היא נגררת אחרי הגוף. לפי תוספות כבר כן יש מקום לקשור את זה לסוגיה שלנו. כי תוספות בעצם שואל, בהנחה שהעברתי את היד למקום אחר, האם החפץ שמונח ביד נחשב מונח באיזושהי רשות אחרת, או באותה רשות איפה שהגוף נמצא, שזה כבר מאוד דומה למה שקורה אצלנו. ועדיין זאת לא בדיוק אותה שאלה. כי שם הדיון הוא בשאלה, מה קורה עם החפץ כשהוא היה מונח שם? האם אני נחשב שהנחתי אותו שם? פה השאלה היא, האם כשאני לוקח את החפץ בחזרה אליי, אני עושה משהו אסור או לא? זאת שאלה שונה. אפשר היה אולי לקשור אותם, אבל זאת שאלה שונה. הבעיה הקשה היא לפי הרשמי שאנץ. כי לפי הרשמי שאנץ, הטענה היא שלגבי הנחה, בכלל לא עלתה אי בעיה, נכון? הבעיה הייתה רק לגבי העקירה. זאת אומרת שלגבי ההנחה, גם הנחת ידו היא הנחה. אז, ואמרנו שהוא לומד כמו רשי בעצם, שלא משנה איפה נמצאת ידו. אז עכשיו נניח שאני מעביר את היד מרשות היחיד לרשות הרבים, ועוצר את היד שלי שם. לפי הרשמי שאנץ, אני חייב. נכון? גם עקירה וגם הנחה. אז קשה מאוד לומר שלפי הרשמי שאנץ, כשהחפץ מונח ביד שם, אחרי שהיא יצרה, הוא לא נקרא מונח ברשות הרבים. אחרת למה אני חייב? את הדבר הזה נקרא הנחה, למה? כי כשעצרתי את היד ברשות הרבים, זה עכשיו נקרא שהחפץ מונח ברשות הרבים. אז עקרתי אותו אצלי, אני אגיד אני בעל הבית. עקרתי את החפץ אצלי, הוצאתי את היד עם החפץ לרשות הרבים, אוקיי? ועצרתי את היד. לא הנחתי את החפץ, רק עצרתי את היד. לפי הרש אני חייב. כי עשיתי עקירה והנחה. עכשיו אני שואל, איפה הייתה פה ההנחה? מה הונח לאיפה? הרי אם ההנחה לא הונחה ברשות הרבים, אז איך אני חייב? הייתה פה עקירה ברשות היחיד, אבל לא הייתה הנחה ברשות הרבים. אלא על כורחנו שלפי הרש, כשאני מושיט את היד, אז החפץ נחשב מונח ברשות הרבים. נכון? אז אם הוא מונח ברשות הרבים, אז מה השאלה של הסוגיה שלנו?
אבל יש שתי קריאות לסוגיה שלנו.
מה זאת אומרת?
הקריאה של הרשב"א והרמב"ן. צריך ראייה שאומרת דווקא איפה נמצאת היד, ולא איפה נמצא הגוף.
נו, אז מה?
אז כן יכול להיות, שאם אני, אני עומדת ברשות היחיד, ומוציאה את היד לרשות הרבים, אז היד שלי נחשבת איפה שהיד נמצאת, ולא איפה שהגוף נמצא.
בסדר גמור, ואז היא נמצאת, היא נחשבת רשות הרבים, נכון?
נכון.
נו, אז זה אומר שהיד היא רשות הרבים.
אז עשיתי הכירה ברשות היחיד, העברתי אותה לרשות הרבים.
הנחתי שם.
וזהו, הנחתי שם.
לא, לא הנחתי. לא הנחתי.
הנחתי את ידי.
אני עוצר את היד, הנחת ידו. לפי הרעש, אם אני עוצר את היד, אני חייב. מה?
אם הוא מניח שהנחת ידו זו הנחה.
כן.
אז אני הוצאתי אותה מרשות, עשיתי את כל השלבים. כלומר, כשהנחתי אותה ברשות הרבים, היא הפכה להיות רשות הרבים.
לא הנחתי אותה ברשות הרבים, עצרתי את היד שם והיא נשארת ביד, החפץ נשאר ביד.
אבל לפי הקריאה שלו, הנחת ידו היא הנחה.
נכון.
אז...
ולכן יש לו ביד, זה רשות הרבים.
זה הנחה כבר, כי עצם הוצאת היד והצירתה זה הנחה. אז היא אומרת, עציתי הכרה, זה הנחה.
אז אם ככה, אז כשהיד עצרה ברשות הרבים, זה נחשב שהחפץ מונח ברשות הרבים?
נכון, אז היד... זה את כל השלבים, לא?
נו, אז מה הדיון אצלנו בסוגיה? אם החפץ מונח ביד...
מה מעמד היד?
מה?
מעמד היד הוא
כשושי.
לפי הרש...
לא, אם היינו קוראים את זה, בסופו של דבר הבעיה אומר, פשיטה לי שזה לא נכון, נכון?
הוא צריך להסביר מה השאלה.
לא הבנתי. אני שואל מה השאלה לפי, מה השאלה בסוגיה שלנו לפי הרש?
לא ברור. ככה לא ברור מה שואלים.
לפי הרש, כשיד עומדת עם חפץ ברשות הרבים, החפץ נחשב מונח ברשות הרבים. נו, אז מה השאלה, מה הסטטוס של היד? ברור, היד היא רשות הרבים, יותר מזה. לפי הרש, אני מדבר על היבאיה של הבעיה, לא על ההנחה המקדימה שלו. על היבאיה שלו, כשאני אקח עכשיו את היד ואכניס את זה חזרה פנימה, עקרתי מרשות הרבים ואני מכניס את רשות היחיד, בלי שום קשר לכנסות ולשאלה האם אני הכנסתי באיסור או הכנסתי ביתר. אני פשוט לוקח חפץ מרשות הרבים, מכניס אותו לרשות היחיד, ברור שאני חייב. מה היבאיה של הבעיה?
לא, בגלל שבתור...
לא, אבל זה בא...
רגע, רגע, אחת אחת. חני התחילה?
לא עסקה.
אני אומרת שאולי זה בגלל שלפי נידאורייתא, זה מקום פטור, כאילו.
לא, אבל לפי הרש זה לא ככה. לפי הרש, הרי אם אני הוצאתי את זה לרשות הרבים, אני חייב. זאת אומרת, כשהחפץ נמצא ברשות הרבים, אז הוא בעצם מונח ביד שלי ברשות הרבים, אז הוא נחשב מונח ברשות הרבים. עכשיו נגיד שהכנסתי את זה, נגיד שהכנסתי, הוצאתי את החפץ מבעוד יום, והכל קשורה ולא עברתי שום איסור. אבל עכשיו, כשאני אקח את החפץ והוא מונח ברשות הרבים, אכניס אותו פנימה, עברתי איסור דאורייתא.
יכול להיות שרש משנץ התכוון שזה קרמלית ולא רשות הרבים?
לא נראה ככה, הוא אומר שהנחת ידו זה הנחה, הנחה פירושו זה הנחה ברשות הרבים. לא יודע, אין לי תשובה לזה.
אבל כל הקושיות גם שהיו על נניח של רבי עקיבא איגר, נראה לי, הייתה הקושייה הזאת גם כן, שאם אני אגיד שהנחת ידו זה הנחה, אז כשאני לוקחת, זה גם קשור לסוגיה שלנו וצריך לחשוב, כי זה נכון רק לקריאה מסוימת ולא לקריאה אחרת, שזה פשוט...
בסדר, אבל לפי הרש משנץ אני לא רואה שום אפשרות לקרוא. טוב, מה יודע, זה רק הערה, זה רק הערה על הקשר בין הסוגיות, אני, על הרש אין לי... אין לי תשובה. אני לא יודע איך הוא יסביר את הסוגיה פה, אולי הוא גורס אחרת, אני לא יודע, אין לי מושג.
אתה יכול
להסביר, למה הוא באמת לא יכול להסביר, כאילו פשוט שזה לא זה ולא זה בסופו של דבר, נכון?
מה?
בסופו של דבר זה לא שאם אני מוציאה יד מחוץ לרשות שאני עומדת בה, היא לא נחשבת, היד לא נחשבת לא הרשות שנמצאים בה ולא הרשות שאני עומדת עליה.
לא, לפי הרש זה נחשב רשות הרבים.
אבל לפי הרש יש עוד שאלה אם ככה, כי איך... אז איך הוא מתרץ את זה, מיישב את זה שבמשנה כתוב שאני שמושיט ידו מרשות הרבים לרשות היחיד?
לא, זה אמרנו, זה אמרנו, יכול להיות שהוא אומר שהיד לא עצרה.
שהיד לא עצרה?
כן, היד לא עצרה ובעל הבית לקח את זה מהיד תוך כדי התנועה שלה. זה יכול לקרות, אבל...
אז על זה דיבר הרש בעל מקרה הזה?
הרש, כן. המשנה, לפי רש, צריך להעמיד כי מדברת בזה. אחרת פשוט אני אהיה חייב.
לא, פשוט רשב"א, לא הבנו את הקטע הזה ברשב"א, שהוא התייחס למקרה הזה.
את מדברת על הרשב"א בסוגיה שלנו?
אז אולי הוא התכוון לפי...
נדבר בסוגיה שלנו. רגע, נגיע, בוא, שלב שלב, בסדר? אז בקיצור, לפי הרש זה נראה לי מאוד מוזר, האפשרות היחידה שאני מצליח, עכשיו פתאום אני חושב, יכול להיות שכשאני, אצלנו בסוגיה מדובר, כשאני הוצאתי את היד, ולא הנחתי אותה, היא ממשיכה לזוז שם ברשות הרבים, ועכשיו השאלה היא מותר לי להחזיר אותה אליי. ואז השאלה, מה הסטטוס של היד במצב כזה? כי אם היד עצרה, אז הרש מהסוגיה הקודמת אומר לנו, אם ככה זה נחשב מונח ברשות הרבים, אז אין שאלה אם מותר לי להחזיר את זה, ברור שאסור לי. לא בגלל כנס ולא בגלל גזרה, אסור מדאורייתא. אוקיי? אלא מה נגיד? שמדובר פה שהוא הושיט את ידו והיד, עכשיו פתאום אני חושב את זה, והיד משייטת ברשות הרבים, הוא לא עצר אותה. אז אין פה את הנחת ידו, בשלב הזה היד לא נחשבת ממש כרשות הרבים, והשאלה אם אסור אותה ככרמלית או כל השאלות של הסוגיה שלנו. טוב, אולי זה באמת זה, פתאום אני חושב עכשיו, כי לא היה לי על זה תשובה.
זה יד האריכתא.
מוזר קצת.
הרב, אתה יכול רגע בשתי מילים לחזור על רש"י? פשוט שאני אסדר לי את איך רש"י מקשר בין שתי הסוגיות? אמרת את זה? לא, אמרת לך.
יש לי שאלה, יש לי שאלה, האם הרש"י סובר...
רגע, שנייה, שנייה.
שידה נגררת אחר
כך? רותי, רותי, רגע, רותי, שנייה. עידית שאלה קודם. לפי רש"י, הסוגיות לא קשורות.
אוקיי.
נראה שהיא השאלה אם אתה אינה, זה נחשב הנחה, זו לא שאלה איפה, מה הסטטוס של היד, אלא השאלה אם פעולה כזאת נחשבת הנחה או לא נחשבת הנחה. זה דיון אחר. כן, רותי?
הרש סובר שידו נגררת אחר גופו?
לא, ממש לא. להפך, אמרנו שלפי הרש נראה שלומד כמו רשי, במובן הזה,
שיש
הבדל בין שתי בין המיקומים של היד והגוף, או אם הם מיקומים שונים או אותו מיקום. מבחינתו זה לא משנה. טוב, אז זאת הערה ראשונה. עכשיו אנחנו ניכנס לסוגיה שלנו. אמר אביי, אולי אני אשתף את הקובץ. אמר הבאי, פשיטה לי, ידו של אדם אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, כרשות הרבים לא דמיה, מידו דעני, כרשות היחיד לא דמיה, מידו דבעל הבית. כן? אז הבאי פותח בקביעה מקדימה. הוא אומר, היד של האדם, אחרי שהוא הושיט אותה, לא נחשבת לא כמו הרשות שבה היא נמצאת, ולא כמו, סירה, לא נחשבת כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. את זה עצמו אפשר היה לקרוא בשתי צורות. גם בהנחה, שאני מדבר על יד שהיא מושטת, נגיד אני בעל הבית, אני מושיט את היד לרשות הרבים, אז כשאומרים לי שהיד היא לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, אפשר להתייחס למקרה המסוים הזה עצמו, שבעל הבית הושיט את היד החוצה, ואומרים לי, הסטטוס של היד, זה שהיא לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים, זאת אומרת, היא לא נחשבת כמו במקום של הגוף, אבל היא גם לא נחשבת במקום שבו היא עצמה נמצאת, זה איזשהו סטטוס תלוי ועומד כזה. רש"י לא מפרש כך. רש"י אומר שאנחנו מדברים פה על שני מקרים שונים, זה לא שתי אמירות שונות על אותו מקרה, זה שני מקרים שונים. מדברים על יד שמושטת על ידי בעל הבית, והטענה היא שהיא לא נחשבת כרשות היחיד, והיד שמושטת על ידי העני פנימה לא נחשבת כרשות הרבים. נכון? כך רש"י הסביר. ואת רש"י אומר, מדובר פה, זה אותו חידוש עצמו, זה לא שני חידושים. מה שאני תיארתי קודם זה שני חידושים. כשהיד היא מושטת, אין לה סטטוס של המקום שבו היא נמצאת, ואין לה גם את הסטטוס מהמקום שממנו היא באה, מהמקום שבו נמצא הגוף. זה שני חידושים על סיטואציה אחת. לפי רש"י, המימה של הבאי מדברת על שתי סיטואציות, כשבשני המקרים זה אותו חידוש. הטענה היא שאם יד מושטת מרשות אחת לרשות אחרת, אז היד עצמה לא נחשבת כנמצאת במקום של הגוף. זה הטענה. כשבעל הבית מושיט את ידו החוצה, זה לא נקרא, החפץ שמונח ביד לא נקרא מונח ברשות היחיד. אוקיי? וזה מה שהוא אומר, כרשות, אני קורא ברש"י, כרשות הרבים לא דמיה מידו דעני. דקטני מתניתין דחינתל בעל הבית מתוכה פטור. כן? כשאני מכניס את היד מרשות הרבים לרשות היחיד, אני זה העני, כן? אני מכניס את היד לרשות היחיד, אם בעל הבית לקח מתוך היד הזאת, אז בעל הבית פטור. עכשיו, אם הסטטוס של היד היה כמו רשות הרבים, כי העני נמצא ברשות הרבים, רק היד שלו נכנסה לרשות היחיד. אז אם זה היה כמו רשות הרבים, אז אם בעל הבית לקח מהיד והניח אצלו בבית, הוא היה צריך להיות חייב.
היום.
בקר מרשות הרבים והניח ברשות היחיד. מזה שרואים שהבעל הבית פטור, רואים שהסטטוס של היד זה לא שהיא נחשבת כרשות הרבים. וכרשות היחיד לא דמיה, אומר רש"י, אם פשוטה לרשות הרבים. בסדר? זאת אומרת, רש"י בא להוציא מהפירוש שאמרתי קודם. רש"י מבין שאפשר היה להגיד פה שהיא אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, אני מדבר על היד של העני שנכנסה לתוך הרשות של בעל הבית, ועל זה נאמרו שני החידושים. היד הזאת לא נחשבת כאילו היא רשות הרבים, איפה שהעני עצמו נמצא, אבל היא גם לא נחשבת כמו רשות היחיד, איפה שהיד עצמה נמצאת. כך היה אפשר לקרוא. אומר רש"י, לא. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על שני מקרים שונים. כשהעני הכניס את היד פנימה, החידוש הוא שהיד היא לא כמו המקום שממנו היא באה, וכשהבעל הבית הוציא את היד החוצה, החידוש הוא שהיד היא לא נחשבת כמו המקום שממנו היא באה, זאת אומרת, כמו רשות היחיד. זה כמובן אותו חידוש ברמה הקונספטואלית, זאת אומרת, הטענה היא שלא, ידו לא נגררת בתר גופו. אוקיי? זה החידוש לשני הכיוונים, ככה רש"י אומר. אז בעצם יוצא מכאן, שהאדם שהושיט את היד שלו החוצה, בעצם היד שלו, החידוש של הגמרא, זה שהיד שלו לא נחשבת כנמצאת במקום של הגוף. לגבי הנחת ידו, לא הנחת ידו, זאת שאלה אחרת. יכול להיות שהיא לא נחשבת נמצאת במקום של הגוף, אלא היא נחשבת כאותה רשות שאליה הגענו, אבל עדיין לא הנחתי ברשות ההיא. במובן הזה, לכן הנחת, לכן אמרתי שלפי רש"י הסוגיות לא קשורות. כי את יכול להגיד שהיד לא נגררת בתר הגוף, היא נמצאת שם, היא נחשבת כרשות אחרת, או אולי אפילו כרשות הרבים, אבל עדיין עצירת היד לא נחשבת כהנחה. לכן הסוגיה הקודמת כבודה במקום המונח, היא לא קשורה אלינו. בסדר? אז זה החידוש של הגמרא לפי רש"י. האם היד נחשבת אני מדבר עכשיו על יד של בעל הבית, אני אקח רק דוגמה אחת, כי בעצם זה סימטרי לגמרי. אני אקח את הדוגמה של בעל הבית שהוציא את היד החוצה. אז החידוש לפי רש"י, זה שהיד של בעל הבית לא נחשבת כרשות היחיד. כשהיא נמצאת ברשות הרבים, לא נחשבת. האם היא נחשבת כרשות הרבים? זה לא כתוב פה, אני לא יודע. יכול להיות שהיא נחשבת כרשות הרבים, נכון? מה שכתוב פה זה שהיא לא נחשבת כרשות היחיד. אבל אני לא יודע מה כן, יכול להיות שהיא נחשבת כרשות הרבים.
אבל לפי מה שרמב"ן כתב על רש"י, שברור לנו פשיטא שהיא לא נחשבת רשות הרבים, כי עובדה מה...
זה נגיע לרמב"ן עוד רגע, אני מדבר כרגע על רש"י.
אבל לא, לא כתוב שהיא נחשבת, אבל כתוב רק שהיא יצאה לרשות הרבים. לא כתוב על מעמדה.
נכון, נכון אני אומר שלפי רש"י...
מה קורה באוויר?
לפי רש"י, החידוש של הסוגיה הקודמת, החידוש של הסוגיה, סליחה, זה שהיד לא נחשבת כנמצאת במקום של הגוף. אבל לא כתוב מה היא כן נחשבת. זאת אומרת, היד של בעל הבית שיצאה החוצה. אז אני הייתי אומר לפי זה, היא כנראה רשות הרבים.
אבל אם
היא
הייתה נחשבת כרשות הרבים, אז הוא היה...
זה לא פתור.
מה, עוד פעם, לא שומע?
אם היא הייתה נחשבת כרשות הרבים, אז הוא היה חייב בעל הבית.
בדיוק, לא
זה אמרתי, יכול להיות שהיד לא נחה. או יכול להיות שהנחת ידו היא לא הנחה. למרות שזה רשות הרבים. זה שהיד עצרה זה בסדר, והיא נחשבת כרשות הרבים. אבל זה לא אומר שעצירת היד נחשבת מעשה של הנחה.
אבל רש"י לא אמר שמה בהמשך שהוא אומר שזה מקום פטור? זה לא רש"י סובר שזה מקום פטור, היד?
ברש"י אני לא רואה שזה כתוב.
לא, הגמרא עצמה מעלה את האפשרות הזאת בהמשך.
בהמשך נדבר. בשלב זה, אני קורא את הגמרא שלב-שלב. אני קורא את הגמרא שלב-שלב. בשלב הזה של הגמרא, זה ההנחה המקדימה של הבעיה. החידוש לפי רש"י, זה שהיד לא נגררת בתר הגוף. זהו, זה החידוש. אז מה כן? טוב, אז היא כנראה רשות הרבים. אז תשאלו אותי מהסוגיה הקודמת, אמרתי, זה לא קשור. הסוגיה הקודמת מדברת על זה שעצירת היד היא לא הנחה. אבל אם מישהו יניח לתוך היד שלי, אז יכול להיות בהחלט שהיד שלי תחשב רשות, נגיד מישהו שעומד ברשות יחיד אחרת, בסדר? ואני מושיט את היד שלי החוצה, אוקיי? ועכשיו הוא יניח לתוך היד שלי. יכול להיות שהוא יהיה חייב, כי הוא יניח ברשות הרבים. כשאני עצרתי את היד, אני אולי לא חייב. למה? כי הנחת ידו היא לא הנחה. ולפי הרש זה בעיה כמו שאמרנו קודם, אבל אני מדבר לפי רשי, אוקיי? אבל זה לא אומר מה הסטטוס של היד, היד יכולה להיות רשות הרבים. כל מה שהתחדש פה זה שהיד היא לא רשות היחיד, אבל שהיא לא נגררת בתר הגוף. זהו, זה מה שכתוב ברשי. אוקיי? הרמב"ן באמת מעיל על זה, עוד רגע נראה. אבל ככה, זה מה שיוצא, זה מה שיוצא מרשי. עכשיו, תראו את הרמב"ן. אחי גרס בפירוש רחזל, ובעיקר כל נוסחי דווקני, כן, ובכל הנוסחאות המדויקות בגמרא, גורסים כמו הגרסה של הרח, רבנו חננאל. ידו של אדם אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים. כרשות היחיד לא דמיה מידו דעני, כרשות הרבים לא דמיה מידו דבעל הבית. הפוך מרשי.
כן, זה לא הפוך מרשי.
מה?
זאת גרסה אחרת של הגמרא, לא הבנתי.
כן, כן, הופכים את הגרסה בגמרא. פשוט יש ויכוח, מה הייתה הגרסה בגמרא? אז הגרסה שקראנו קודם זה הגרסה לפי רשי, אבל הגרסה של הרח ושל הנוסחאות המדויקות, לפחות איך שמבין הרמב"ן, היא הפוכה. כרשות היחיד לא דמיה מידו דעני, כרשות הרבים לא דמיה מידו דבעל הבית. ורשי ז"ל מחק והגיע, כרשות הרבים לא דמיה מידו דעני, כרשות היחיד לא דמיה מידו דבעל הבית. ופירש, רשי הפך את הגרסה, ופירש, דאחי כאמר, ידו של אדם אינה נזרקת אחר גופו לגמרי, להיותה כרשות שעומד, בין כשהוא ברשות הרבים, או ברשות היחיד. כרשות הרבים לא דמיה כשהיא פשוטה לפנים וכו'. זה מה שראינו ברשי קודם. אומר הרמב"ן, ואין הספרים מודים לגרסה זו, ולא הסברה מקבלת אותה. קודם כל, בספרים המדויקים נראה שהגרסה היא הפוכה. זה עובדתית. מעבר לזה הוא אומר, גם בסברה אני לא מבין את הגרסה של רשי. למה? בפשוט, בידו הפשוטה לרשות היחיד, אינה רשות הרבים. וכי יש רשות הרבים בתוך המחיצות? אתה מכניס את היד לרשות היחיד, יש סביבך ארבע קירות. איפה ראינו שבאמצע ארבע קירות יש דבר כזה שיכול להיחשב כרשות הרבים? איזה הווה אמינה הייתה יכולה לעלות? מה הבעיה היא בכלל באה לספר לנו שהדבר הזה לא נחשב רשות הרבים? ברור שהוא לא נחשב רשות הרבים. מי היה מעלה בדעתו שכן? אפילו באוויר רשות הרבים למעלה מעשרה אינה רשות הרבים. נכון? למעלה מעשרה טפחים, מעל הקרקע של רשות הרבים, זה נקרא מקום פטור. זאת אומרת, רשות הרבים נעצרת בגובה עשרה טפחים. יש לה הגדרות לרשות הרבים, לא כל דבר יכול לחשב רשות הרבים. ועוד, דלוהביה ביה דאביי, מעין פשטי לגמרי. דכאמר, מהו שתעשה ככרמלית? דמשמע דאחי כאמר, פשיטה לי דאינה נעשית כרשות הרבים, ויהיה חייב. מהו שתעשה ככרמלית, ויהיה פטור אבל אסור? מה השאלה הזאת שהוא שואל על רשי?
עובדה שהבאי שואל על... כי ברור
לה
שזה לא רשות הרבים.
מה, עוד פעם?
ברור להבאי שזה לא רשות הרבים, לכן הוא אומר, אולי נגיד שזה קרמלית.
ולפי רשי מה קשה?
הוא שואל איזה מעמד נקנה ליד, בכל זאת, היא לא כמו זה ולא כמו זה, אבל מה המעמד
שלה? ולפי רשי למה אי אפשר להבין את ההיבאיה של רבאי?
כי...
כי הוא לא
לוקח
אולי לשני הכיוונים.
זאת אומרת...
ידו לא נגררת אחר גופו.
כי לפי רעשי, החידוש הוא שהיד לא נגררת אחרי הגוף. אז אם בעל הבית הוציא את היד החוצה, החידוש הוא שזאת לא רשות היחיד. אז מה זה כן? כנראה רשות הרבים. אז מה פתאום עכשיו להתחיל להתלבט? אולי עשו את זה כקרמלית? אם אתה אומר לי, בטוח, זה לא יכול להיות רשות הרבים, אז שייך לשאול, טוב, אבל אולי בכל זאת ישאירו את זה בתור קרמלית. אז אני מבין, זה אומר הרמב"ן עצמו, לפי הנוסחאות של הרח. אבל לפי רשי, לפי הנוסחה של רשי, החידוש הוא שהיד לא נגררת אחרי הגוף. זאת אומרת שהיד היא לא רשות, היד של בעל הבית שיצא החוצה, היא לא כרשות היחיד. אז מה אני אגיד? כנראה היא כרשות הרבים. אז מה יש לשאול עכשיו? אולי עשו אותה ככרמלית? היא רשות הרבים, למה שעשו אותה ככרמלית? מה, הם הולכים להקל? חזל הולכים להקל? הדין הוא שזה רשות הרבים, אתה חייב חטאת, אז רבנן יעקרו את הדין דאורייתא ויהפכו את היד לכרמלית. לפי הרמב"ן, החידוש, וזה מה שרואים פה, לפי הרמב"ן, החידוש של הבעיה הוא הפוך. לא שהיד לא נחשבת רשות הרבים, זה פשיט, האם רשות הרבים בתוך מחיצות. החידוש הוא שהיד היא לא רשות היחיד. זאת אומרת, אני מדבר עכשיו על היד של העני. כן, היד של העני שנכנסת לתוך הבית, אומר הרמב"ן, איך אפשר להעלות בדעתנו שזה רשות הרבים? הרי זה בתוך מחיצות, זה בתוך בית.
סליחה, אבל אם אנחנו נגיד הפוך, אם הוא הוציא את היד החוצה, אז גם אותו דבר אפשר להגיד, שאתה לא יכול להגיד שזה רשות האישית, כי זה נמצא בחוץ?
לא, 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 שנייה, שנייה, אני אגיע לזה עוד רגע. קודם כל אני רוצה לדבר על האני שהכניס את היד לתוך הבית. האני שהכניס את היד לתוך הבית, אומר הרמב"ן, אי אפשר להעלות צד כזה שזה ייחשב רשות הרבים. אין צד כזה. זה אין רשות הרבים בתוך מחיצות. לכן מה? לכן ברור שהחידוש של הבית לא היה שזה לא רשות הרבים. החידוש של הבית היה שזה לא רשות היחיד. ואז מה יוצא? שבעצם הבית בא לומר לנו שזה לא רשות הרבים ולא רשות היחיד, זה משהו באמצע. נכון? ועל זה אומר הרמב"ן, עכשיו אפשר להבין את האיבאיה של הבאי, אז מה הסטטוס של זה? זה מקום פטור? או שלפחות עשו את זה כקרמלית? אבל לפי רש"י, שהדיון הוא בעצם, כשאתה הכנסת את היד לרשות היחיד, כן? אז אומרים לי, החידוש הוא שזה לא רשות הרבים, אלא מה כן? זה כנראה רשות היחיד. אז למה להניח שעשו את זה כקרמלית? מה זה קשור בכלל? ואותו, עכשיו אני עובר למקרה הפוך, שנחמה העלתה. מה קורה אם בעל הבית הוציא את היד שלו החוצה? מהסימטריה ברור שאנחנו מבינים את זה באותה צורה. מה שאמרנו על הבעל הבית שהכניס את היד פנימה, נגיד אני שהכניס את היד פנימה, נגיד בעל הבית שהוציא את היד החוצה. והחידוש שבא הבעיה לומר, זה שהיד נמצאת באיזשהו סטטוס ביניים. זה לא רשות שהיא נמצאת בה, וזה לא הגוף. היא לא נגררת אחרי הגוף, זה פשוט, והיא לא שייכת לרשות שבה היא נמצאת. ואז בא הבעיה ושואל, טוב, אבל אולי עשו את זה קרמלית, זה לא מקום פטור אלא קרמלית. אז לפי הרמב"ן אפשר להבין את ההקדמה של הבעיה, ואת הקשר לשאלה הבאה שהבעיה שואל, לאור ההקדמה. אחרי שאמרת לי את ההקדמה, שזה לא זה ולא זה, עכשיו אני מבין, באה השאלה, אז מה זה כן? האם זה מקום פטור, כי כל דבר שהוא לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, פשוט הוא מקום פטור. או שאולי מדרבנן קבעו שהדבר הזה יהיה קרמלית. אבל לפי רש"י אי אפשר להבין את זה. כי לפי רש"י כל החידוש הוא שזה לא, נגיד על היד של בעל הבית שיוצאת החוצה, החידוש הוא לא שזה לא זה ולא זה, החידוש הוא שזה לא המקום של הגוף. אבל בהחלט יכול להיות שזה כן המקום שהיד בה נמצאת. גם אם אתה חושב שלא, קודם כל תגיד לי את זה. ואז אני אשאל האם זה קרמלית או לא. מה אתה שואל האם זה קרמלית? יכול להיות זה בכלל רשות הרבים. אז לכן
אומר הרמב"ן,
נפירה שהיא הקשר בין האיבאיה לבין ההנחה המקדימה, לא ברור.
אני רגע לא הבנתי, הבנתי את כל המהלך, רק שאלה על ההתחלה של הרמב"ן, למה הגרסה שלו היא כן טובה לדעתו? למה של רש"י לא טובה? הבנתי. אני רק לא הבנתי למה הגרסה של הרמב"ן, של הגמרא היא כן טובה. למה שלומדים מרשות היחיד, כרשות היחיד לא דם מידו דעני? מה הוא לומד מזה?
זאת שאלה מצוינת. והאמת שבגלל זה הקדמתי את שתי האפשרויות שאפשר לקרוא את הבעיה. אמרתי שאינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, אפשר היה לקרוא שמדובר על סיטואציה אחת, נגיד בעל הבית הוציא את היד שלו החוצה. ועל זה, רק על המקרה הזה, מדברים על מקרה אחד, על זה אנחנו אומרים, זה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. זאת אומרת, זה לא הולך אחרי הגוף, וזה גם לא הרשות שבה היד עצמה נמצאת. רש"י פרש לא כך. רגע, שנייה. רש"י מדבר שזה מדבר על שני ציורים שונים. כשבעל הבית הוציא את ידו החידוש הוא שזה לא רשות היחיד, כשהעני הכניס את ידו החידוש הוא שזה לא רשות הרבים. עכשיו, הרמב"ן כנראה...
אתה מסתכל על שני הכיוונים.
רגע, הרמב"ן כנראה קרה באופן הראשון. תראו עכשיו את ההמשך. וגרסה ישנה, כך פירושה. אני ממשיך לקרוא. ידו של אדם אינה כאותו הרשות שהיא פשוטה לו, בין שהוא רשות היחיד, בין שהוא רשות הרבים. כי רשות היחיד לא דמיה מידו דעני, דקטני ונטל בעל הבית מתוכה שניהם פטורים. ואילו הייתה כרשות היחיד, הוולי כמי שנכנס העני לפנים שהוא חייב. אלא מדקמיפטר עני, שמה מן הדעינה כי אותו רשות שהיא פשוטה לו. אלא לבטר גופו גרירה במקצת. ואת היא נקראת אחרי גופו במקצת. זה אומר שלפי הרמב"ן הקביעה של הבעיה היא בעצם שהיד של האדם היא לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, אלא משהו באמצע. היא נגררת אחרי הגוף במקצת. ולכן בעצם צריך לקרוא, נכון שהרמב"ן מדבר גם על העני וגם על בעל הבית, אבל החידוש כשכתוב שהיא לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, זה לא חידוש על שני מקרים, אלא על כל אחד משני המקרים. בכל אחד משני המקרים, היד היא לא רשות היחיד, והיא לא רשות הרבים, אלא היא קצת נגררת אחרי הגוף. זה הקריאה לפי הרמב"ן. ועכשיו אפשר להבין מה, אז האיבאיה באה ואומרת, אז מה היא כן? האם עשו אותה קרמלית? מבינות? זאת אומרת, הרמב״ן כשהוא אומר אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, הוא מדבר על מקרה אחד. על כל אחד משני המקרים, אבל על כל אחד לחול. שבכל אחד משני המקרים יש חידוש כפול. זה לא רשות היחיד וזה לא רשות הרבים. לא כמו שרשי אומר כל פעם החידוש הוא שזה לא נגרר אחרי הגוף. הרמב״ן אומר לא, זה נגרר קצת אחרי הגוף. כלומר, זה לא נגרר לגמרי אחרי הגוף להיחשב כמו הרשות שהגוף נמצא, אבל זה נגרר קצת במובן הזה שזה לא נחשב כמו הרשות שבה היד נמצאת.
אבל זה לא כתוב באף גרסה. בשתי הגרסאות נותנים שני מקרים.
לא, נותנים שני מקרים רק כדי להביא את הראייה. אבל כשהרמב"ן אומר שהיא לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, הוא מתכוון, זה אותה יד עצמה שהיא לא פה ולא שם.
אני מבינה, רק אני לא חושבת שהוא היה צריך להפוך את הגרסה.
רק מאיפה לומדים את זה? כל חידוש כזה אנחנו לומדים ממקום אחר במשנה. זה מה שהרמב"ן אומר. אבל החידוש הוא חידוש כפול על ציור אחד. לא שני ציורים כמו אצל רש"י.
הבנתי את הרמב"ן, רק אני לא הצלחתי להבין מאיפה הוא לומד את זה, מדי שהגרסה שלו היא אחרת. היה אפשר את כל מה שהרמב"ן אומר, ללמוד גם מגרסת הגמרא שנמצאת אצל רש"י ואצלי.
למה?
לא הצלחתי להבין איך הוא מדייק את זה מתוך השינוי של הגרסה.
איך תביני דבר כזה ברש"י? הרי רש"י אומר שכרשות הרבים לא דם ים ידו דעני. מה הכוונה? איך תלמדי שזה לא כרשות הרבים? לומדים את זה מהיד של העני. איך תלמדי את זה?
כי הוא פטור.
לא הבנתי.
איזה ציור?
כי העני הוא נמצא ברשות היחיד.
נכון.
והיד שלו ברשות הרבים. ובגלל שהוא פטור.
הפוך, הפוך,
הפוך. העני ברשות הרבים, היד שלו ברשות היחיד.
אוקיי.
ובעל הבית פטור.
אז מה זה, מה רואים?
שהיד שלו היא לא רשות הרבים.
בדיוק. זאת אומרת שהחידוש הוא שהיד לא נגררת אחרי הגוף. זה מה שרש"י מסביר. אבל זה לא החידוש לרמב"ן. הרמב"ן אומר, זה פשוט, את זה לא צריך לחדש. החידוש הוא שבמידה מסוימת היא כן נגררת אחרי הגוף.
אני הבנתי איך רש"י לומד. אני רק לא הבנתי איך הרמב"ן לומד את זה. מהגרסה שנמצאת לפני הרמב"ן, לא הצלחתי להבין איך הוא לומד.
זה משהו אחר. אז אני אומר, לפי גרסת רש"י אי אפשר ללמוד כמו הרמב"ן. איך הרמב"ן עצמו לומד, אז הוא מסביר. בואו נקרא.
צד אחד שלו זה סברה הגיונית, והצד השני שלו
זה... נכון, צד אחד זה סברה הגיונית, הוא אומר, זה לא יכול להיגרר אחרי הגוף, לא מצאנו רשות הרבים בין מחיצות. אי אפשר לקרוא את זה רשות הרבים. עכשיו הוא אומר ככה, זאת אומרת, צד אחד בכיוון אחד.
הגרסה של הרמב"ן שלומדים...
אחד יחיו בשני הצדדים.
ברשות היחיד לא דם עם ידו דעני, נכון?
נכון. דקטני ונטל בעל
הבית... ועד מה הוא לומד מזה?
מהיד של העני... הוא לומד, כן? שאם בעל הבית נוטל מתוכה, שניהם פטורים. ואילו הייתה כרשות היחיד, מהפטור של העני הוא לומד, זה לא מהפטור של בעל הבית כמו רש"י. הוא אומר, אילו היו שניהם פטורים, ואילו הייתה כרשות היחיד, הוולי כמי שנכנס העני לפנים, שהוא חייב. הוא לומד את זה מהפטור של העני, לא מהפטור של בעל הבית. אם היד של העני שנכנסה לתוך בעל הבית, כתוב ששניהם פטורים, רש"י שם את הדגש שבעל הבית פטור. הוא אומר, לא, כתוב שניהם פטורים, גם העני. עכשיו, אם היד הזאת הייתה נחשבת כרשות היחיד, אז אני חושב כאילו שהעני עצמו נכנס מרשות הרבים לרשות היחיד, והוא היה אמור להיות חייב. אלא מדקמיפטר עני, שימו לב, לא בעל הבית, שמע מן הדעינה כאותו רשות שהיא פשוטה לו, אלא לבטר גופו גרירה במקצת. החידוש הוא, לפי רש"י החידוש הוא שהיא לא נגררת אחרי הגוף. לפי הרמב"ן זה פשוט שהיא לא נגררת אחרי הגוף, החידוש הוא שהיא כן קצת נגררת אחרי הגוף, ושהיא לא לגמרי לא נגררת. כיוון של החידוש הוא הפוך ברמב"ן מאשר ברש"י. ואז השאלה, אומר הרמב"ן, שלפי רש"י לא ברור, אז איך הקשר בין ההנחה המקדימה של אביי לבין האיבאיה שלו, ולפי הרמב"ן זה מאוד ברור. אחרי שאתה אומר לי שהיד הזאת יש לה סטטוס תלוש כזה, היא לא קשורה לא לרשות הרבים, לא לרשות היחיד, אז מה זה כן? הייתי אומר, זה כנראה מקום פטור. אז אומר הבאי, אבל אולי גזרו שזה יהיה קרמלית? בוא, יש מקום להתלבטות. גזרו, לא גזרו, אפשר לדון. אבל אני מבין מה הרקע לדיון. אני גם מבין למה הבאי יקדים את מה שהוא יקדים לפני שהוא העלה את האיבאיה שלו. לפי רש"י, אומר הרמב"ן, קשה להבין את זה.
לגבי תוספות שגורסים כמו רש"י, הם אומרים שזה הוכחה שיד לא במקום של, של הגוף, אז היא לא נגררת אחרי הגוף.
ובתוספות חכמי הצרפתים ז"ל מתרץ להם, בוא נקרא, ותוספות חכמי הצרפתים זה על מתרץ לה דגמר לה מדקטני רישה, ונתן לתוך ידו של בעל הבית. תאמה דנתן, הלא נתן, אף על פי שעמדה ידו, פטור. למה פטור? רואים שזה לא נחשב כמו רשות היחיד, לא שזה לא נחשב כמו רשות הרבים. זה כמו הרמב"ן. רק הוא, את הראיה הם מביאים בצורה אחרת, זה הכל. בסדר? אבל זה, ואפשר נעמיד, מספר דמתניתים גמר לאביי, זה כבר שאלות שונות, איך אביי מוכיח את מה שהוא מוכיח, אז זה פחות חשוב, אפשר לנסח את זה בצורות שונות. אבל מה שחשוב היה לי להבין, זה שתבינו שכל המהלך של הסוגיה מתהפך לפי הרמב"ן ורש"י. נקודת המוצא מתהפכת והחידוש מתהפך. לפי רש"י הסטטוס של היד לא ברור לגמרי מנקודת מוצא. והחידוש הוא שהיד לא נגררת אחרי הגוף. זה הכל, זה כל החידוש. מה היא כן? יכול להיות שהיא רשות, היא הרשות שבה היא נמצאת. לגמרי. ועל זה שואל הרמב"ן, אז מה הספק אחרי זה של אביי? אולי עשו אותה ככרמלית. למה? אז היא רשות הרבים, וזהו. לפי הרמב"ן, נקודת המוצא שהיד ודאי לא נגררת אחרי הגוף, בשביל זה לא צריך את אביי, זה פשוט. היד לא יכולה לגרר אחרי הגוף. מצד שני, אומר הרמב"ן, אבל אביי מחדש, כן, אבל היא גם לא שייכת לרשות שבה היא נמצאת, כי היא קצת כן נגררת אחרי הגוף, וזה מה שחידש אביי, שהיא קצת כן נגררת, בהקדמה שלו זה מה שהוא חידש. ואז הוא שואל את אביי, אוקיי, ואז אם הסטטוס הזה הוא סטטוס ביניים כזה, אז איך מתייחסים לזה? זאת כרמלית? זה מקום פטור? איך לראות את הדבר הזה עכשיו? זאת בעצם השאלה.
אבל נראה לי
שבתוספות
זה לא נשמע
ככה. מה זאת אומרת? תוספות שמובא ברמב"ן?
לא נשמע כמו רמב"ן.
מה, התוספות הזה שמובא פה ברמב"ן?
לא, 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 תוספות במקומה.
שמה?
אני
נעלם, אני מצטער. טוב, לא משנה. בכל מקרה, זה שני כיוונים, הם שניהם עולים בראשונים, אני רק, זה הנקודה שהייתה חשובה, כי כשקוראים את הרמב"ן, די קשה לשים את האצבע, איפה בדיוק הוא חולק על רש"י, מה בעצם ההבדל ביניהם? הנקודה בעיניי, וזו נקודה שלא מחודדת ברמב"ן, אבל אני חושב שזה מה שעומד מאחורי הדברים שלו, זה שהרמב"ן קורא אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, כמו שאני קראתי בהתחלה. אינה לא כרשות הרבים וכרשות היחיד, זה מה שבאו לומר. זה שהיא לא נגררת אחרי הגוף זה פשוט, אבל אני טוען כן, אבל היא גם לא המקום שבו היא נמצאת. זאת אומרת, היא לא כרשות זאת ולא כרשות זאת. וזה לא מדבר על שני מקרים שונים. זה מדבר על גם המקרה של היד של בעל הבית שיצא החוצה, וגם המקרה של העני שהכניס את היד פנימה, על כל אחד משני המקרים אני אומר, היד היא לא בפנים והיא לא בחוץ. היא תלויה ועומדת, איפשהו באמצע. ככה רמב"ן קורא את המשפט של הבעיה עצמו, את המשפט בגמרא. אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים. בדיוק אגב, מהקריאה הזאת בא רש"י להוציא, כמו שאמרתי קודם, לכן רש"י אומר, לא, לא, היא לא כרשות היחיד במקרה שהעני הכניס את היד פנימה, סליחה, במקרה שבעל הבית הוציא את היד החוצה, והיא אינה כרשות הרבים במקרה שהעני הכניס את היד פנימה. תמיד החידוש הוא שהיא לא נגררת אחרי הגוף. זה החידוש לפי רש"י. ולפי הרמב"ן החידוש הוא להפך, שהיא קצת כן נגררת אחרי הגוף. זה לא לגמרי לא נגרר אחרי הגוף. אוקיי? עכשיו, איך באמת להבין את רש"י? הרי הרמב"ן שואל שאלה טובה, איך אפשר לדבר על רשות הרבים שנמצאת בתוך מחיצות?
קודם כל, הפוך זה כן הגיוני? הפוך להוציא רשות היחיד לרשות הרבים?
לא, יכול להיות שכן, כי ברשות הרבים אנחנו מוצאים... ברשות הרבים אנחנו מוצאים איזה שהם מקומות שהם תחומים, והם לא יהיו חלק מרשות הרבים. כל בית נמצא באמצע רשות הרבים. אבל יש לו מחיצות שתוחמות אותו, אז הוא נחשב רשות היחיד, או למעלה מעשרה ברשות הרבים, כמו שאומר הרמב"ן עצמו, למעלה מעשרה ברשות הרבים, אז זה מקום פטור. זאת אומרת, רשות הרבים זה משהו שהוא ברירת מחדל. אוקיי? אבל רשות היחיד...
אני יכולה לדמיין איזשהו... מה? אני יכולה לדמיין איזשהו מיצג פיזיקלי כזה, שאני בעצם כמו מותחת את המחיצות, כאילו רש"י חושב שהוא מותח את המחיצות של רשות היחיד, פנימה. כלומר, המחיצות הן עכשיו מסתובבות סביב היד של העני.
בסדר, ואז אפשר להגיד שזה נחשב כרשות היחיד.
בתוך רשות הרבים.
נכון.
ואז הקושייה של הרמב"ן לא עולה.
לא, היא כן עולה לצד השני, לכן התחלתי מהאני שהכניס את היד. הרמב"ן לא בכדי שואל את השאלה לכיוון ההוא. אבל זה סימטרי.
לא, האני מכניס את היד שלו לרשות היחיד.
כן.
אני מותחת את המחיצות של רשות היחיד פנימה, כאילו, אני מקטינה את רשות היחיד.
נקרא מקטינה.
נכנסתי
רשות
הרבים פנימה, כלומר, אני...
טוב, זה רק היד. רק היד, מה את עושה שם איזה בקבוק קליים כזה, תלת ממדי? זאת אומרת, איך היד נמצאת באמצע ארבע מחיצות של רשות היחיד?
נכון, אבל כאילו התחום, אפשר לדמיין, כאילו לא
יודעת, כנראה שלא, אבל... את יכולה להציע תירוצים עכשיו ברש"י, קושיית הרמב"ן מובנת.
כן, ברור שהיא מובנת, לא, אני מסתכלת
לא, היא לא סימטרית. זאת אומרת, הרמב"ן לא בכדי לא שואל מה קורה אם כשבעל הבית הוציא את היד שלו החוצה. איך אתה יכול להגדיר את זה כרשות היחיד כשזה באמצע רשות הרבים ואין מחיצות? את זה הרמב"ן לא שואל.
נכון,
ששם יש אפשר. ששם יש מקום כנראה להגיד דבר כזה. לכן הוא שואל על משהו מהצד הזה של הסוגיה.
אבל מה השאלה? הרי רש"י בעצם אומר שזה החידוש, שהיד לא נגררת אחרי הגוף.
אבל מה הייתה הווה אמינה? למה צריך חידושים? מה, מישהו היה יכול לעלות בדעתו שזה כן יהיה רשות הרבים? בין ארבע מחיצות?
כן, כי זה יכול להיות, כי אם אנחנו נניח שהיד נגררת אחרי הגוף, בגלל שאני עומד ברשות הרבים, אז היד שלו שייכת לרשות הרבים.
אבל היא נמצאת באמצע מחיצות.
אבל לכן אומר...
זה מה שאומר הרמב"ן, הרמב"ן טוען נמצאת באמצע מחיצות, איך הווה אמינא יכולה לעלות שזה יהיה רשות הרבים? אז תראו, אני אמשיך את מה שחני אמרה עכשיו. נדמה לי שברש"י, מה שצריך לומר, זה שכשהיד נחשבת רשות הרבים, אין פירושו שהיד נחשבת בעצמה רשות הרבים. אלא הטענה היא שכשהיד מחזיקה חפץ, נגיד העני, הכניס את היד לרשות היחיד, וביד יש חפץ כלשהו, החפץ הזה, אני שואל אתכן, איפה הוא מונח?
היד.
הרגליים.
הרגליים?
איפה שהרגליים של העני מונחות, זה המקום שבו נחשב החפץ מונח. כי סך הכל, כל האדם מונח שם. אני לא מסתכל על החפץ ועל היד במנותק. זה החידוש לפי רש"י. החידוש לפי רש"י היה, נכון שאין רשות הרבים בין ארבע מחיצות. מי דיבר על ארבע מחיצות? אני טוען שהיד כשהוא מונח על, כשהחפץ כשהוא מונח על היד ברשות היחיד, נחשב כמונח על קרקע רשות הרבים.
זה אומר שזה מתייחס כמו מונח על גופו.
בדיוק.
ברגע שיש לנו מצב של מנוחה, אז החפץ מונח, אם הוא מונח על היד, הוא מונח בעצם על הגוף.
זה, היד זה ענף של הגוף. כשאני שאל את, אני שאל את עצמי, איפה, סתם נשאל בן אדם ברחוב, תגיד, איפה בעצם מונח החפץ הזה? תגיד, מה זאת אומרת? איפה שהרגליים של האדם נמצאות? כל האדם, גם הראש של האדם מונח על קרקע רשות הרבים, ברמה ההלכתית. כי הכל הכל יושב על הרגליים, והרגליים נמצאות על רשות הרבים.
אז זה בעצם נקרא שהיד הולכת אחרי הגוף.
נכון, נכון.
אבל זה לא מתאים לגישה של רש"י מהסוגיה הקודמת.
זהו, איך זה מתאים?
זה לא מתאים שהוא יגיד את זה.
לא,
למה? לכן הוא אומר שזה לא.
אין עם זה בעיה, לכן הקדמתי, אין עם זה בעיה. בסוגיה הקודמת אנחנו מדברים על השאלה מה טיבה של הפעולה כשאני מניח את היד, או עוקר את היד. כאן אני לא מדבר על זה, אני מדבר על השאלה איפה נמצא החפץ, אובייקטיבית, בלי קשר לתנועה של היד. שואל, חפץ שעומד, איפה הוא נחשב מונח? אז רש"י יכול להגיד, הייתה הווה אמינא, זאת אומרת זה נדחה, אבל זאת הווה אמינא שהבאי בא להוציא ממנה. הרמב"ן שאל מה הווה אמינא, מה החידוש בדברי הבאי. יש חידוש, כי היה מקום להגיד שהיד שמחזיקה את החפץ לא נחשבת כמקומו של החפץ. מקומו של החפץ תמיד מוגדר על כדור הארץ. וכשאתה שואל אותי בכדור הארץ איפה החפץ מונח, זה לא על הקרקע שנמצאת מתחת ליד, אלא זה על הקרקע שנמצאת מתחת לרגליים. כי כל האדם בעצם מונח על המקום ההוא. אפשר בהחלט להבין את זה. ולכן הבעיה היא נזקק לחדש שלא, זה לא נכון. היד לא נגררת אחרי הגוף. מה שהרמב"ן לא הבין.
אבל הרמב"ן...
מה? עד אחת, כן?
משהו פה לא ברור לי עד הסוף. אם בסוגיה הקודמת הבנתי מרש"י שהיד לא נגררת אחר הגוף, לעניין מלאכה, לא משנה. אבל פה עכשיו זה לעניין מנח הגוף,
כן.
עדיין, אני לא מצליחה, אפשר להגיד שמה ככה, ופה ההפך.
מה הבעיה? היד נגררת אחרי הגוף רק במובן הזה, שאם אתה שואל אותי איפה זה נמצא, זה נמצא איפה שהגוף נמצא. אבל אם את שואלת אותי האם כשהנחתי את היד במקום אחר זה נקרא הנחה או לא נקרא הנחה, זה משהו שונה לגמרי. זה מדבר על אופייה של הפעולה.
אבל החפץ מונח במקום שנמצא בו הגוף, אבל היד לא עשתה הנחה?
כן, נכון.
זאת אומרת,
ההנחה היא לא פעולה. את שואלת אותי איפה החפץ מונח? ברגליים של העני.
אבל
אתה
אומר
שכשהרמב"ן...
לא שומע?
לגבי הרמב"ן, שהוא אומר שכיוון שזה בתוך מחיצות, אתה לא יכול להגיד שרשות הרב, שהיד היא רשות הרבים. אבל למה הוא יכול להגיד שהיא קרמלית? אם כך.
לא, קרמלית זה דרבנן, אפשר לעשות מה שרוצים עם קרמלית. עוד מעט, אני אגיע לזה. אז אני אומר, זה לפי רש"י, אני חושב שככה אפשר ליישב את הקושיה של הרמב"ן. עוד פעם, הקושיה של הרמב"ן הייתה מה הייתה אבא אמינא, בסוף זה נדחה, גם רש"י לא חושב כך. רק אביי בא ללמד שזה לא נכון. ויש בזה חידוש מסוים, כי כן היה מקום להגיד כך. זה מה שאני רוצה לומר.
אבל אז אם אני
מוציא... בשורה התחתונה זה באמת לא כך.
אם אני מוציא את היד שלו, הוא בעצם לא עושה שום דבר.
עוד פעם?
שאם אני מוציא את היד שלו החוצה עכשיו, הוא בעצם לא עשה שום דבר.
נכון.
למה הוא עשה? הוא עשה עקירה.
לא,
אבל...
הבעל הבית הניח לו.
הוא עשה עקירה, כי זה מונח במקום של הרגליים שלו, לפי אבא אמינא את מדברת.
כן.
כן, נכון.
זה לא יכול להיות.
מה זאת אומרת?
זה יכול להיות גם באבא אמינא, כי במשנה הם לא, זה לא מותר, זה פטור.
לא, לא הבנתי.
הוא עושה, הרי אני עושה משהו כשהוא לוקח... שבעל הבית שם לו בתוך היד, והוא מכניס את זה פנימה.
כן.
לפי המשנה הוא עושה משהו, זה פתור
אבל... לא, הפוך, את מדברת, הוא מוציא את זה החוצה, אני.
כן, אני
מוציא את זה החוצה, אליו הכוונה.
אז הוא עשה הנחה.
אם המשנה הזאת, לפי אבא אמינא, זה אומר שברגע שבעל הבית שם לו את החפץ בתוך היד, והוא מכניס את זה פנימה, הוא לא עושה כלום, כי הוא בעצם נמצא באותה רשות.
לא, זה לא פשוט. נגיד שהיד שלי זזה ובעל הבית שם לי את זה ביד, אני לוקח את זה פנימה, מי עשה את ההנחה?
בעל הבית עשה את ההנחה.
אני עשיתי את ההנחה.
מה זה פנימה?
בסדר, אבל לא העברת רשות, כי ברגע שהיד ששם...
אז מה? מי אמר שצריך להעביר רשות?
בעל הבית שם את זה, סליחה, בתור רשות הרבים, כי היד שלו נחשבת כרשות הרבים.
מי אמר שצריך להעביר רשות? זה כבר תוספות העיר על רש"י בסוגיות הראשונות. הנחה לבד, יכול להיות שזה גם איסור דרבנן. תוספות טוען שלא. באמת תוקף את רש"י. תוספות טוען, זה טלטול באלמה. ורש"י יכול להגיד שכן, במיוחד כשבסוף בסוף הרי זה עבר רשות. נכון שלא אני עשיתי את זה, אבל זה הרי התחיל בבית של בעל הבית, וזה בסוף הגיע לרשות הרבים. אז תכלס מבין שנינו קרה פה משהו. אז אני תרמתי את חלק ההנחה של התהליך. טוב, בואו נתקדם רגע, כי אני רואה שזה לוקח לנו הרבה זמן. ארבעת הרשויות, אני לא נתתי לכם את ההקדמה הזאת בשיעור, בדף, סליחה, כי כבר הזכרנו את זה, או הפניתי אתכם לרמב"ם בפירוש המשנה שם בהתחלה, אבל זה צריך לזכור, יש ארבע רשויות בשבת. רשות היחיד ברשות הרבים, מקום פטור, שזה רשויות דאורייתא. וזהו. יש רק שלוש רשויות מדאורייתא. רשות היחיד, רשות הרבים ומקום פטור. והכללים הם שמקום פטור יכול ללכת לכל מקום וזה מותר. האיסור זה מרשות היחיד לרשות הרבים. אוקיי? מרשות היחיד למקום פטור או מרשות הרבים למקום פטור או להפך, זה מותר. עכשיו באים חכמים ומחדשים רשות רביעית, קרמלית. זה הכל רשות הרבנן. זה סוג מסוים של מקומות פטור שהופכים אותם לרשות הרבים דרבנן, וקוראים לזה קרמלית. אתה יודע, משהו שהוא לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, הוא לא מוקף מחיצות, אז זה לא רשות היחיד, אבל לא עוברים פה 60 ריבו, ואין בו את התנאים שצריך בשביל רשות הרבים, אז בעצם זה היה אמור להיות מקום פטור. אבל רבנן תקנו להתייחס לזה כרשות הרבים. לאיזה עניין? אם אני מעביר דלת אמות בקרמלית, אז זה אסור מדי רבנן, כמו מעביר דלת אמות ברשות הרבים. אם אני מוציא מקרמלית לרשות היחיד, או מרשות היחיד לקרמלית, אז עברתי איסור דרבנן, אוקיי? אז יש פה בעצם חומרה דרבנן, כל הרשות הזאת של קרמלית היא רשות דרבננית. עכשיו,
אני רוצה רק לשאול על זה, שנייה. קודם כל, מעניין אותי מה הייתה אהבה, למה הם בכלל רצו להפוך את הקרמלית, למה הם בכלל קבעו את הקרמלית? ודבר שני, אז לכאורה לפי זה, בעצם כל מקום שהוא לא רשות 40 של איזה 600 ריבו, אם אני מטלטלת, אם אני מטלטלת, אני עוברת רק על איסורי דרבנן.
נכון.
כי בעצם, בכל המקומות שאני היום נמצאת בהם, זה יכול להיות מקסימום קרמלית. אם אני במנתן, אז אני בבעיה או בנתיבי איילון.
באופן עקרוני, נכון, יש בזה קצת מחלוקות הפוסקים בשאלה מה צריך כדי שדבר ייחשב רשות הרבים. יש רוחב תזיין עמה, 16 עמות, צריך רבים בוקעים שם, לחלק מהשיטות צריך 60 ריבו, לא לכולם. לחלק מהשיטות צריך 60 ריבו, יש כל מיני כללים, מה זה נקרא רשות הרבים, אולי עוד ניגע בזה בהמשך, לא היום, אבל בהמשך. אבל יש דרישות מסוימות שמגדירות רשות הרבים. לחלק מהדרישות צריך גם 60 ריבו. אבל לא כולם מסכימים לזה.
ולמה חכמים קבעו את זה? כדי שאנשים לא יעשו מסחר בשבת?
לא, כדי שאנשים לא יבואו להתבלבל בין זה לבין רשות הרבים. כי בסך הכל דבר כזה נראה לאנשים כמו רשות הרבים. זה לא בית, זה רשות ציבורית. אז אנחנו הולכים לשדה, אפשר להוציא מבית לשדה. אנשים שהם לא תלמידי חכמים, יגידו, אז אם מבית לשדה אפשר, אז גם מבית לרחוב אפשר, מה ההבדל? ואז הם יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז כיוון שיש דמיון בין כרמלית לרשות הרבים, אז קבעו שזה ייחשב כרשות הרבים מדרבנן.
אוקיי.
אבל כיוון שהוא לא מוקף מחיצות, הוא לא ממש רשות היחיד, אז יש פה מין איזה דרגת ביניים כזאת. מקום פטור רגיל למשל, שם לא קבעו שהוא כרמלית, את דין מקום פטור השאירו. זה לא שביטלו את המושג מקום פטור, אלא חלק מהרשויות שמדאורייתא היו צריכות להיחשב מקום פטור, חכמים קבעו אותם להיות כרמלית, אבל יש חלק שנשארו מקום פטור גם להלכה. למשל, אם יש משהו שהוא גבוה מעל 10 טפחים מעל רשות הרבים, הוא יחשב מקום פטור גם עכשיו, זה לא כרמלית, זה מקום פטור. אוקיי? ואז הדין דאורייתא נשאר בעינו לגביו. חכמים החמירו רק באותם מקומות, רק באותם סוגי מקום פטור, שיש להם דמיון לרשות הרבים. שדה, ים, נהרות, מדבריות וכדומה. אוקיי? טוב, עכשיו אביי עובר לשאלה שלו, והוא אומר, ביי אביי, ידו של אדם, מהו שתעשה ככרמלית? מי כנסו הרבנן להדורי לגבי, או לא? עכשיו, לכאורה, אם הייתי קורא רק את החלק הראשון של דברי אביי, אז הייתי חושב שזאת איזושהי שאלה כללית, איך להתייחס ליד של בן אדם, האם זה נחשב כרמלית או לא. אבל בהמשך רואים שזה לא נכון. שני פרמטרים מראים לנו שזה לא הנקודה. אחד, הביטוי כנסוע, ובית הביטוי להדורי לגבי. מה זאת אומרת? אם היד של האדם הייתה נחשבת ככרמלית, אז השאלה בעצם הייתה, נגיד שהיד שלי נמצאת בחוץ, השאלה היא מותר לי לקחת את היד הזאת ולהעביר את זה לרשות היחיד אחרת, או להעביר דלת אמות את היד שלי ברשות הרבים שם, או משהו כזה. למה השאלה של הבעיה עוסקת רק בהחזרת היד לפה? אם זה כרמלית, יש לזה עוד הרבה מאוד השלכות. לכן נראה שאין פה שאלה כללית, האם יד יש לדין כרמלית. אלא יש פה שאלה ספציפית לגבי יד שהוצאה החוצה, האם אפשר להחזיר אותה חזרה לרשות היחיד. דבר שני, הביטוי הוא הכנס. מה זה כנסו על להיות ככרמלית? כנס פירושו כנסו על משהו שהוא לא בסדר, וכנסו אותך, זאת אומרת, מעיקר הדין זה לא כרמלית. אבל אמרו לך בתור כנס, תתייחס לזה ככרמלית. לעניין מה? לעניין זה שאסור יהיה לך להחזיר את היד חזרה לרשות היחיד. אוקיי? אז לכאורה, בלשונו של אביי נראה שהדיון זה לא האם יד היא כרמלית, אלא השאלה האם יש פה כנס לראות יד שהושתה החוצה ככרמלית, לעניין זה שאי אפשר יהיה אחר כך להחזיר אותה פנימה. ובאמת...
רק רציתי לשאול את זה, היא כרמלית בהנחה שהיד נמצאת ברשות הרבים והגוף נמצא ברשות היחיד. אנחנו מדברים על זה שהיא כרמלית.
נכון.
ואז לכאורה גם היה אסור להוציא אותה.
לא הבנתי.
לכאורה היה אסור גם להוציא את היד. הדיון לא היה צריך לדבר רק על ההחזרה, אלא גם על ההוצאה.
לא, הכנס הוא בגלל שהוצאת שזה היה לא בסדר, עכשיו אסור עליך להחזיר.
אבל אם זה כרמלית גם ככה אסור להחזיר את היד, כי הוא לוקח מכרמלית למקום היחיד.
אנחנו עכשיו היינו לעשות את היד כרמלית. הדין הבסיסי הוא שיד היא לא כרמלית. אבל כיוון שאתה עשית משהו לא בסדר, אז עכשיו אמרו לך, אוקיי, אנחנו גוזרים על היד הזאת להיות כרמלית, למה ההשלכה? ההשלכה היא שאסור יהיה לך להחזיר את היד. אבל זה שאסור להוציא את היד, זה כבר היה הקדמה. זה עוד לפני הקביעה שיד היא כרמלית.
אבל כשאומרים כרמלית זה נקרא כנס?
לא.
כאילו אני... אז זה לא הגיוני שזה כרמלית, בגלל הביטוי כנס.
למה? כנסו את זה להיות כמו כרמלית.
אבל לפי מה שהבנתי... אם זה כרמלית, לא משתמשים, לא קונסים משהו כדי להיות כרמלית, אוסרים משהו להיות כרמלית, לא קונסים.
כרמלית רגילה, זאת הגדרה כללית, זה לא כנסות. פה ספציפית, מן הדין, זאת לא כרמלית. אבל רבנן רצו להחמיר על האדם שלא יחזיר את ידו פנימה. לכן הם כנסו את זה, אותו להתייחס לזה, כאילו זה היה כרמלית.
אז אם ככה, מה הבעיה בביטוי כנסוע?
אין שום בעיה. חוץ מזה שאני מראה ממנו שזה לא באמת קרמלית, אלא רק כנסו את זה להתייחס כאילו זה קרמלית. זה מה שהוכחתי עם הביטוי כנסוע, שלא כמו התפיסות שיכולות לומר, לא, היד יש לה באמת סטטוס של קרמלית, זה לא כנס, על כל ההשלכות. למשל, שמהיד אי אפשר יהיה להעביר לרשות היחיד אחרת. אז לא, אומרים לי, מה פתאום? זה לא קרמלית מן הדין. רק עשו פה איזה כנס מיוחד, כי מישהו היה לא בסדר, אז כנסו אותו, למרות שזה לא קרמלית, להתייחס לזה כאילו זה קרמלית. כך תוספות למשל אומר, מהו שתעשה כקרמלית? כגון, שהוציא ידו מלאה לחוץ, ולהדורה, להחזיר אותה אליו. אבל בעניין אחר לא, זה לא שזה באמת קרמלית. דעת נן בפרק בתרא דאהובין אומר, עומד אדם ברשות היחיד, הוא מטלטל ברשות הרבים ולא אבי הקרמלית, אלא לעניין רשות שהגוף שם שדומה יותר לשתי רשויות. זה לא ממש קרמלית, אלא יש פה איזה כנס מיוחד או גזרה מיוחדת. אבל שימו לב שתוספות, איך הוא מסביר למה פה באמת אמרו לנו להתייחס לזה כקרמלית, או הצד הבא אם מסתפק, אבל יש לו צד לומר שהתייחסו לזה כמו קרמלית. למה? מה הצד הזה? למה זה ככה? אז אומר התוספות, כי זה דומה לשתי רשויות. נראה שזה לא כנס על עשייה שהיא לא בסדר. אלא פשוט יש פה משהו שיכול להיראות כמו שתי רשויות, אז חכמים אומרים, אתה יודע מה, תתייחס את זה בתור קרמלית, לא בגלל שהיית לא בסדר. ובאמת בתוספות הבא, תוספות הבא, מי כנסו הרבנן להעדוע, נראה לרי, דגרס מי עשרוע, ולא גרס מי כנסוע. למה? כי באמת הטענה של תוספות היא כנראה שזה לא כנס על מעשה שהוא לא בסדר, אלא זה פשוט בגלל שזה נראה כמו שתי רשויות, אז חכמים גזרו של להתייחס לזה ככה, כדי שאנשים לא יבואו להתבלבל.
אבל עד גם היו גוזרים להוציא, היה אסור לו גם להוציא, מאותה סיבה, שזה נראה שתי רשויות, לכן אל תוציא.
דובר
הנה חינם, יכול להיות באמת שלפי התפיסה כרגע, באמת יהיה אסור אולי גם להוציא, לפי הגרסה, לפי הדעה הזאת. אם זה לא כנס על עשייה שהיא לא בסדר, אלא זה פשוט בגלל שבסיטואציה כזאת מן הראוי לאסור כי זה מבלבל, אז באמת יכול להיות שזה קרמלית, ואז זה נפקא מינה שקרמלית גם יהיה אסור למשל לקחת את זה לרשות היחיד אחרת. אוקיי? ככה נראה מתוספות. ואז לכאורה לא ברור מה זה, למה להדורה דווקא. כנסו את זה בתור להיות קרמלית, או אפילו לא כנסו, אלא אסרוע. להיות כקרמלית, לאו דווקא להדורה, להחזיר אותה אליו, אלא אולי גם לרשות היחיד אחרת. ואז הוא אומר, דלקמן בסמוך, אני ממשיך לקרוא בתוספות, דלקמן בסמוך, כי מוקמה, דלאו כקרמלית דמיה, הוקים את הגמרא בהמשך, שמעמידים שזה לא כקרמלית, שתי הברייתות הולכות לפי השיטה שזה היד היא לא קרמלית, אמרינן דאסור להחזירה משום כנס. שם פתאום יוצא לנו הכנס. עד עכשיו לא חשבנו שזה כנס. אומר התוספות, כי באמת הגרסה פה זה לא כנסוע, אלא אסרוע. שם בהמשך, כשרוצים לחלש, לחלק בין מצב שהוא הוציא מבעוד יום, והוציא משחשיכה, אז זה עולה העניין שזה אולי כנס. שאם הוצאת מבעוד יום, לא עשית משהו לא בסדר, אז לא כנסו אותך. אם עשית משחשיכה, עשית משהו לא בסדר, אז כן כנסו אותך. אז שם נכנס למגרש הביטוי הזה של כנס. אבל עכשיו, בשלב הזה של הגמרא, זה איסור, זה לא כנס. איסור רגיל לא קשור לאם היית בסדר או לא היית, או לא היית בסדר. בשלב הזה, אפילו אם עשית מבעוד יום, יאסרו עליך את, את הדבר הזה. למרות שכאילו לא עשית שום איסור. אוקיי?
אני רוצה רק רגע הבהרה, בסדר?
לא שומע. יעל, לא שומעים אותך.
לא שומעים אותי?
שומעים
אותך.
אני אומרת, אני רוצה... עכשיו שומעים?
כן.
אוקיי. שאלת הבהרה, שאלת טעם. אני כן רוצה את ההבדל בין כנסוע לאסרוע. כשאומרים אסרוע זה אומר אסור מדאורייתא?
לא. כשאומרים אסרוע, פירוש הדבר שבשביל האיסור הזה לא צריך שיקדם לו מעשה שהוא היה לא בסדר. למשל, אם מישהו הוציא את החפץ, את היד שלו עם החפץ מבעוד יום, ביום חול, שמותר היה לעשות את זה, עדיין יהיה אסור לו להחזיר את החפץ, להחזיר את היד. למה? כי אסרו את היד הזאת כאילו שהיא קרמלית. אבל אם אני תופס את זה ככנס, אז זה מופנה רק לבן אדם שנהג לא בסדר. וזה אומר שרק בן אדם שהוציא את היד בשבת, לא בן אדם שהוציא את היד בעוד יום.
איסור זה דבר יותר מורחב מאשר כנס.
כן, אבל שניהם דרבנן.
כן.
בסדר? עכשיו, ברש"י עצמו לא לגמרי פשוט. רש"י עצמו כן גורס כנסוע. אתם רואים, רש"י אומר, מי כנסוע? והוא עוד מסביר, הועיל והתחיל בה באיסור. אז ברש"י ברור שכבר כאן הוא תופס שהדין הזה הוא דין של כנס, בגלל שהוא עשה איסור. אבל תסתכלו ברש"י הקודם, באי אביי, שם לא מופיע כלום. אשתא דחזינן דלאו בתר גופו שדינן לה, לעניין יחיובי מדאורייתא, אלמא איפלוג רשותא. כן, אחרי שאביי הקדים לנו שהיד לא נגררת אחרי הגוף, אז הרשות של היד חלוקה מהרשות של הגוף. ואז שואל אביי, מי אחמור עלה רבנן? כן, האם החמירו עליו רבנן למהווה כקרמלית, והפכו את זה לקרמלית, דאיך הדורשית ידו מלאה לרשות אחרת, לא יחזירנה אצלו, הוא תהה כך פשוטה, עד שתחשך, למה? דכיוון דלאו בתר גופו גרירה, נעשית לה כרשות אחרת מדי רבנן, דגזור רשות מדבריהם לשבת, שאסור להכניס ולהוציא ממנו לרשות היחיד ורשות הרבים, הוא שמו קרמלית. איפה הכנסות? הוא לא מזכיר שום כנסות. וכיוון שזאת רשות אחרת, יכול להיות שגזרו לא לעשות את זה. לא מוזכר שום כנס. ובהמשך של אותו משפט, מי כנסו? אז המשך של אותו משפט. ושם פתאום רשי אומר, הועיל והתחיל בה באיסור. אז לא לגמרי ברור לי איך להתייחס לרשי הזה. באופן הפשוט, רשי רק מסביר את שני חלקי המשפט. אז רשי אומר, החלק הראשון של המשפט אומר, כנסו את זה להפוך את זה לאיסור דרבנן של קרמלית. אסרו את זה. למה? כנס בגלל שהוא התחיל באיסור. זאת אומרת, זה רק מסביר את המשפט, אבל לא יודע. לאור ההערה של תוספות, אני מתלבט קצת לגבי הרשי הזה. בכל אופן, הרשב"א כאן מקשה, וקשי עלי. הרשב"א שואל על האיבאיה של אביי. לפשוט ממתניתין, למה אביי מתלבט? אפשר לפשוט את זה מהמשנה. למה? דקטני פשט בעל הבית את ידו לחוץ, ונטל העני מתוכה, או שנתן לתוכה, בעל הבית פטור. הוא פטור, אבל אסור כאמר. דפטור הידעית בו מעשה, נינו, כדי אמרינה לאל. על מה? ידו של בעל הבית שפשוטה לרשות הרבים כקרמליטי, ואסור להכניסה אצלו. מי שידית שאלה את זה קודם, אני לא בטוח. הוא אומר, למה אני לא יכול לפשוט את האיבאיה שמעלה הבאי, האם היד נחשבת כקרמליטי או לא, מהמשנה? מה כתוב במשנה? אם בעל הבית פושט את ידו לחוץ, אבל הוא לא מניח, אני לוקח מהיד של בעל הבית. אז כתוב שניהם פטורים. גם בעל הבית פטור, נכון? פטור פירושו, פטור אבל אסור.
פטור אבל אסור.
נכון, זה לא פטור ומותר, כי זה פטור שיש בו מעשה. זה פטור אבל אסור, כמו שהגמרא בג' עמוד א' למעלה אומרת. למה זה אסור? זה אסור, בגלל שיש פה קרמלית. אז הנה אנחנו רואים שהיד נחשבת כקרמלית, אחרת מאיפה בא איסור דרבנן?
לא הבנתי, על איזה מקרה הוא מדבר במשנה?
שבעל הבית פשט את ידו לחוץ, והעני נטל את החפץ מתוכה. השניהם פטורים, הכוונה שניהם עברו איסור דרבנן. עכשיו הוא שואל, איזה איסור דרבנן עבר בעל הבית? או אתם יודעים מה, אפילו העני, לא רק בעל הבית, גם העני. אם היד היא מקום פטור, אז גם העני אמור להיות מותר לגמרי. אלא מה, רואים שהיד היא קרמלית. נכון? אז מה השאלה של אביי, האם עשו את היד כקרמלית? ברור שיש איסור דרבנן על זה. אז לא, זה ממש לא ברור, וזה קשור לשיעור שדיברנו עליו בשניים שעשהו. מתרץ הרשב"א ואומר ככה, ולייטה, זה לא נכון. דהתם, שם, משום דהתאביד המלאכה, צריך להוסיף מביניו, זוכרים את הגמרא על שניים שעשהו, דהתאביד המלאכה מביניו, וזה עוקר, וזה מניח, ולא משום שתעשה קרמלית. מה הוא מתכוון לומר? אני אעצור כאן, כי אני לא רוצה להמשיך. מה שהוא רוצה לומר, האיסור דרבנן שעליו מדובר במשנה, זה לא איסור של הוצאה מרשות היחיד לקרמלית, אלא זה איסור של שניים שעשהו, של מעבר מרשות היחיד לרשות הרבים. הרי אם נסתכל על הפעולה של שני האנשים, אני ובעל הבית ביחד, הייתה פה עקירה ברשות היחיד והנחה ברשות הרבים. בדרך זה עבר דרך היד של בעל הבית ושל העני וכו'. אבל תכלס הייתה פה בסך הכל נעשתה מלאכה מביניו. אלא מהי? שהמלאכה נעשתה על ידי שניהם יחד. ואי אפשר לחייב שני האנשים על המלאכה הזאת. לכן אומרים, זה שניים שעשהו, שזה איסור דרבנן. אז האיסור דרבנן פה לא נובע מהמעשה של בעל הבית לבדו. שהוא העביר מרשות היחיד לקרמלית. אם העני לא היה לוקח את זה מהיד שלו, גם בעל הבית זה היה מותר, לא פטור. שימו לב מה שאני אומר. נגיד שבעל הבית הוציא את היד החוצה, והעני לא לקח ממנה. אביי אומר, יכול להיות שבמצב כזה לא רע, העני ודאי לא עבר כלום. אבל גם בעל הבית זה מותר לגמרי. אפילו איסור דרבנן הוא לא עשה. למה? בגלל שכל האיסור דרבנן, אם העני לוקח ממנו, זה בגלל שבסך הכל התבצעה פה פעולת הוצאה מלאה. הכירה ברשות היחיד והנחה ברשות הרבים, אלא שאני עשה חצי ובעל הבית עשה חצי. אז לכן אני אומר, כל אחד מהם זה איסור דרבנן. אבל כאשר בעל הבית עשה חצי וזהו, ולא, אף אחד לא ישלים את הפעולה הזאת, כאן יכול להיות זה מותר לגמרי. אז לכן אי אפשר לפשוט משם שהדבר הזה הוא קרמלית. בסדר? זה מחדד את מה שדיברנו בשיעור שם, על השניים של הסעוע, דיברנו על זה, מה קורה אם מישהו רק עוקר וזהו. הוא לא מניח ולא מישהו אחר מניח ולא כלום. האם זה יש פה איסור דרבנן או אפילו איסור דורייטה של חצי שיעור? אני טענתי שלא. למה לא? כי האיסור של חצי שיעור או חצי פעולה זה רק כאשר בסך הכל נעשתה פעולה שלמה. הכל אחד משני בני האדם עשה רק חצי ממנה. אבל אם יש בן אדם שעשה חצי פעולה ואף אחד לא ישלים, רק נעשה בעולם רק חצי פעולה. כאן מי אמר שבכלל יש איסור, אפילו דרבנן. אין כלום.
אבל בעקירה יש חשש שהוא יניח.
אז יש חשש, אז מה? אם חכמים לא גזרו, אז לא. אנחנו לא גוזרים מעצמנו. או שיש גזרה כזאת או שאין.
לא, ככה למדנו, שאם הוא עקר, אז יש חשש שהוא יניח, ולכן...
לא, אז הרשב"א אומר שלא. הרשב"א טוען שזה מותר. זה ראיה למה שדיברנו שמה, ששם אמרתי, מה שהשפת אמת, אם אתם זוכרות, שהוא הבחין בין חצי פעולה לחצי שיעור על החפץ. חצי פעולה, הוא אומר, אין איסור חצי שיעור, זה מותר לגמרי. כל מה שמצאנו, שבזה עוקר וזה מניח כל אחד דבר איסור דרבנן, זה כי בסך הכל שניהם ביחד עשו מלאכה שלמה. הרי גם בלשון הגמרא זה מדויק, אם אתם זוכרות, הגמרא שם אומרת, דעה התאבידה מלאכה מביניו. מבין שניהם, כשתסתכלו על שניהם ביחד, נעשתה מלאכה שלמה. אבל אם יש בן אדם אחד שעשה חצי מלאכה וזהו, וזה נשאר ככה. פה אפילו איסור דרבנן לא יהיה, זה מותר לגמרי.
כן, דיברנו על זה.
חצי שיעור בפעולה. בסדר? עכשיו, מביאה הגמרא שתי ברייתות. תשמע, הייתה ידו מלאה פירות, והוציאה לחוץ, תני חדה אסור להחזירה, ותנאידך מותר להחזירה. כן, שתי ברייתות. מה אילב באקם מפלגי? דמר סבר כקרמלית דמיה, ומר סבר לאו כקרמלית דמיה, לכאורה השאלה של הבעיה היא שנויה במחלוקת בין שתי ברייתות. אוקיי? אבל הגמרא דוחה, לא, דקולי אלמה כקרמלית דמיה, ולא קשיה, כאן למטה מעשרה, כאן למעלה מעשרה. מה אומרת? לא, יכול להיות ששתי הברייתות סוברות שהיד באמת היא קרמלית. יותר מזה, גם שתי הברייתות בכלל לא חולקות זו על זו. הן מדברות על מקרים אחרים. הברייתה שאוסרת להחזיר, מדברת על מקרה שאני הוצאתי את היד בתוך 10 טפחים לקרקע רשות הרבים, שזה רשות הרבים. הברייתה שמתירה להחזיר את היד, אומרת שמדברת על מקרה שאני הוצאתי את היד גבוה מעל 10 טפחים. 10 טפחים זה בערך מטר, 10 טפחים ומעלה מעל רשות הרבים, שזה מקום פטור. מי שהוציא את היד למטה, הוא עשה איסור. כיוון שהוא עשה איסור, אז כנסו אותו לא להחזיר. אבל מי שהוציא את היד למעלה, למעלה זה מקום פטור. הוא לא עשה שום איסור. כיוון שהוא לא עשה שום איסור, אז לא כנסו אותו והוא יכול להחזיר את היד. אז יוצאים פה שני דברים. א', שתי הברייתות בכלל לא חולקות, לפי ההצעה הזאת. ב', לפי שתיהן, היד באמת נחשבת כקרמלית. בסדר? עכשיו, אם הוא הוציא
את היד... רגע. אם היד נחשבת כקרמלית, אז זה לא כנס. ברגע שהוא הוציא מתחת לעשרה טפחים, אסור לו להחדיר, כי אסור לו להעביר מקרמלית לרשות היחיד.
לא, זה הכנס היא שהיד נחשבת כקרמלית. זה מה שכנסו אותו, להתייחס ליד כקרמלית. אז הנקודה היא השאלה שעולה כאן, אם מישהו הוציא את היד למעלה מעשרה, אז הוא בעצם הוציא את היד למקום פטור. למה צריך ברייתא שתגיד לי שמותר להחזיר את היד? איסור הוא לא עשה, נכון? היד עצמה שנמצאת למעלה נחשבת מקום פטור, שממנו אפשר להכניס חזרה לרשות היחיד. אז מה החידוש שבמצב כזה לא אסרו עליו להחזיר את היד?
אולי לא כנסו, לא כנסו, עטו...
החידוש הוא שזה קרמלית ולא רשות ימין. החידוש הזה קרמלית.
אין פה סיבה לקנוס ואין את מה לקנוס, היד נמצאת למעלה מעל 10 טפחים, זה לא קרמלית, זה מקום פטור. וגם אין את הסיבה לקנוס בגלל שהוא לא עשה מעשה אסור. אז למה צריך ברייתא שתחדש לי שבמצב כזה אין איסור להחזיר את היד? ברור שאין איסור.
התייחסו לזה, אבל התייחסו לזה מראש כרשות רבים, לא כרשות מקום פטור.
לא, לא. למעלה מעשרה זה לא רשות רבים בכל מקרה. למעלה מעשרה זה מקום פטור.
גם ברשות רבים?
כן. אין דבר כזה.
ברור. ברשות הרבים שהיא... רשות למעלה... היחיד עולה עד לרקיע. רק ברשות הרבים. רשות הרבים מעל 10 טפחים זה מקום פטור.
אבל בגלל זה אומרים שזה לא הדעה, לא?
מה?
אז זה הסיבה שאומרים שזה לא, לא, לא ככה אומרים, שזה לא...
לא... אחרי זה נראה איך הגמרא דוחה, אבל אני שואל מה הייתה פה...
אבל יכול להיות שאם יתירו מעל 10, אז יהיו כאלה שיתעו ויעשו גם...
מה, מן גזרה לגזרה כזאת?
כן.
אני חושב שמה שצריך להגיד פה... אני חושב שמה שצריך להגיד פה, זה שהייתה פה כל הכנסוע והשרוע שדיברנו קודם, הייתה פה, היה פה צד לראות את היד באמת ככרמלית. וזה מה שהברייתא באה לחדש. היד היא לא באמת כרמלית, זה כנס על מי שעשה פעולה אסורה. ממילא מי שעשה פעולה מותרת, ברור שאין שום בעיה.
אני רגע רוצה לשאול על המשנה שהתוספות הביא, מאיזה דעה דף צדיק ב', צדיק ח', אני לא כל כך הבנתי למה שם זה מותר. נכון, כתוב שם שהאדם עומד ברשות היחיד, והוא מטלטל ברשות הרבים, מותר לעשות את זה. נכון? אבל אמרנו שזה משנה. שאם זה מתחת לעשרה טפחים, אסור לעשות את זה.
לא, לא, הוא אמר שרק במקרה זה, ולא במקרה שם.
אסור לו להוציא, אבל מותר לו לטלטל ברשות הרבים.
זה לא נקרא, היד שם...
אני חושב שהיד נגררת אחרי... לעניין זה היד נגררת אחרי הגוף, כל עוד זה לא נח לפחות, היד נגררת אחרי הגוף, וזה לא נחשב שהוא עושה את זה ברשות הרבים. אבל זה, עוד פעם, זה סוגיה אחרת, בואו לא ניכנס לזה עכשיו.
כן, זה רובי.
אז לענייננו פה, תוספות שואל את השאלה הזאת, הוא אומר ככה, כאן למעלה מיוד, ואם תאמר, למעלה מיוד לכתחילה נמי מותר להוציא עדה ומקום פטור. אז מה, מה והאמינה... למה צריך לחדש שמותר להחזיר את היד? יש לומר דקמש מלן, ואפילו הוציאה מתחילה דרך מטה מיוד. מותר להחזירה למעלה מיוד ולא כנסינן לה. תוספות מסביר לא כמו שאני אמרתי קודם, אלא הוא רוצה לומר, כן אני אמרתי קודם שיכול להיות שהחידוש הוא זה גופה, שמדובר פה בכנס ולא שהיד היא באמת כרמלית. וכיוון שזה כנס, אז זה תלוי, אם עשית מעשה אסור כנסו, אם עשית מעשה מותר לא כנסו. וזה גופה החידוש לברייתא. שבמעשה מותר לא כנסו. אחרי שאני יודע שזה כנס, אז ברור שאם המעשה הוא מותר, אין הווה אמינה שיכנסו. החידוש הוא שזה כנס. אבל תוספות אומר לא כך. ויש סיבות, לא משנה, אני כבר פשוט רוצה להתקדם. תוספות אומר שבעצם רוצים להגיד פה שאם אתה הוצאת למטה מעשרה, שאז יש פה איזשהו איסור, אבל אתה רוצה אחרי זה כשאתה מחזיר את היד, אתה מרים אותה למעלה מעשרה, ואז לוקח אותה חזרה לרשות היחיד. זה יהיה מותר, ולא כונסים אותך. עכשיו השאלה המעניינת היא באמת למה. הרי אם באמת הוצאת למטה מעשרה, אז בהלוך, עשית איסור. אז מה זה משנה שאחרי זה כשאתה מחזיר את זה, אתה מחזיר את זה דרך למעלה? והתשובה היא שכנראה זה לא סתם של הכנס הזה קוראים כרמלית. הרי היד הזאת היא לא כרמלית. אלא מה? כנסו מדרבנן לראות את היד ככרמלית. אבל לא סתם כנסו אותו, אחרת היו צריכים להגיד, כנסו אותו להחזיר את היד חזרה. למה צריך להגדיר את היד ככרמלית בשביל זה? כי הכניסו את הגזרה הזאת לתור דפוס הלכתי ידוע, דפוס של כרמלית. ואז זה עובד ככה. אם הוצאת את היד למטה מעשרה, מבחינתנו היד היא כרמלית. אוקיי? אבל זה לא אומר שאסור לך להחזיר. אם תצליח להחזיר את זה באופן שגם מכרמלית מותר להחזיר, אין בעיה. למשל, תרים את היד למעלה מעל 10 טפחים, העברת את החפץ מכרמלית למקום פטור, שזה מותר, ועכשיו אתה לוקח מהמקום פטור אליך חזרה לרשות היחיד, שגם זה מותר. אז בזה לא כנסו. זאת אומרת, זה החידוש של תוספות. החידוש של תוספות, החידוש של הגמרא לפי תוספות. שלא לא הפכו את הכנס הזה לכנס לאסור להחזיר את היד נקודה. אסור להחזיר את היד רק במובן הזה שהיד מוגדרת ככרמלית. אבל אם יש משהו שגם ביחס לכרמלית מותר לעשות, אז גם פה יתירו לך לעשות. זה לא בעיה. שימו לב, זה לרקוד על שתי החתונות. מצד אחד היד היא לא כרמלית. זה כנס מיוחד, זה ברור. בגדרי כרמלית היד היא לא כרמלית. זה כנס מיוחד בגלל האיסור. אבל כיוון שחכמים קבעו את הדפוס של הכנס, הדפוס הוא שהיד נחשבת ככרמלית. אז כיוון שכך אפשר להסיק מזה מסקנות הלכתיות. ברגע שזאת כרמלית, למה זאת כרמלית רק מכוח הכנס? אם אני אצליח לעשות את זה באופן שמכרמלית היה מותר לעשות את זה, אז חכמים מאפשרים לי. לא עשו את זה עליי, אוקיי?
כאילו...
עכשיו, אז עד כאן בעצם יצא לנו ששתי הברייתות סוברות שהיד כן נחשבת כקרמלית, נכון? לכאורה פשטנו את הספק של הבעיה. הבעיה שאלה אם היד היא קרמלית או לא, נכון? עכשיו הביאו שתי ברייתות ואמרו לכאורה זאת מחלוקת בברייתות. אז אמרו לא, זאת לא מחלוקת בין הברייתות, שתי הברייתות סוברות שזה קרמלית, אך זאת אומרת שזה למטה מעשרה וזאת למעלה מעשרה. אז אם שתי הברייתות סוברות שזה קרמלית, אז פשטנו את הבעיה של הבעיה. אז שתי הברייתות אומרות שהיד היא קרמלית. אז זה לא נכון, למה? כי עכשיו הברייתא מביאה פשיטה הפוכה. היא באה איתה, אם תרצה לומר, תאמר הפוך. אידי ואידי למטה מעשרה. שתי הברייתות עוסקות כשהוא הוציא את החפץ מתחת לעשרה. ולאו כקרמלית דמיה. זה לא עשוי, ושתי הברייתות סוברות שזה לא עשוי כקרמלית. ולא קשיא. כאן מבעוד יום, כאן מי שחשכה. מבעוד יום לא כנסו הרבנן, מי שחשכה כנסו הרבנן. עוד פעם, שתי הברייתות סוברות שזה לא קרמלית. ושתי הברייתות גם לא חולקות זו על זו. הן פשוט מדברות על מקרים שונים. הברייתא שמתירה מדברת על מישהו שהוציא את היד מבעוד יום. אז הוא לא עשה מעשה אסור, לא כנסו אותו. הברייתא שאוסרת, הוא מדברת על מישהו שהוציא את היד בשבת עצמה כבר. ואז אסרו עליו להחזיר חזרה את היד. כאן, אתם זוכרות את התוספות שקראנו קודם, כאן נכנס בעצם פעם ראשונה המושג הזה של הכנס. קודם המילה כנסוע, יש שגורסים אותה ושלא גורסים אותה. כאן כבר כולם גורסים שמדובר בכנס, למה? כי כאן אנחנו רואים שהכנס הזה קיים רק על מישהו שעשה איסור. על מישהו שלא עשה איסור, אותו מעשה עצמו מותר יהיה לו לעשות, להחזיר את היד חזרה. אז רואים שהפעולה של החזרת היד היא לא אסורה מצד עצמה, היא כנס. אסרו אותה רק על מישהו שהיה לו בסדר. לכן פה נכנסת התפיסה שמדובר בכנס. וזה מה שתוספות למעלה אמר, שצריך לגרוס אסרוע. כי התפיסה שהבאה מדבר על כנס, לא על איסור, עולה רק בשלב הזה של הגמרא. עד כאן בכלל לא חשבנו לתלות את זה בשאלה אם עשית איסור או לא עשית איסור. אוקיי? עכשיו...
כן, תולה.
אפשר להוסיף?
כן.
אני הבנתי ככה שבכלל כשאני מגדירה איזשהו מצב או מקום כקרמלי, זה בכלל לא... תיאורטית. זה בכלל לא קשור לאיסורים או מעשים שעשית. כי ככה, כרגע, הוא קרמלי.
זה מה שאמרתי. זה בדיוק מה שאמרתי. אם ההגדרה היא שזאת קרמלית וזה לא כנס, אז מה זה משנה מה עשיתי? תכלס עכשיו זה בקרמלית, אסור לי להכניס לרשות היחיד. אבל אם אני אומר לא, זה בכלל לא קרמלי, זה לא עומד בהגדרות של קרמלי, הגדרות ההלכתיות הרגילות של קרמלי. יש פה כנס לרבנן, כנס לרבנן לראות את זה כקרמלית. אז זה כנס רק למי שהיה לו בסדר.
אבל אם זה קרמלית, אז זה לא משנה אם זה מבעוד יום או
מחשכה. בדיוק. לכן אומרים, זה לא קרמלית, זה כנס לראות את זה כקרמלית. אז על מי אמרו את הכנס? רק על מי שהיה לו בסדר. אבל אם הוא הכניס את זה מבעוד יום, אז לא כנסו לראות את היד שלו כקרמלית. זה בדיוק המושג של הכנס. עכשיו הגמרא מקשה על הדחייה השנייה, קושיה מאוד מפתיעה. אדרבה, איפכא מסתברא, מבעוד יום דאישה דילי לא עתי לידי חיוב חטאת, לכנסו הרבנן. מי שחשכה דאישה דילי עתי בו לידי חיוב חטאת, לא לכנסו הרבנן. אומרת הגמרא, אם כבר אתה מחלק בין הכנסה מבעוד יום להכנסה משחשכה, החלוקה ההגיונית צריכה להיות הפוכה, שאם הכנסת מבעוד יום, אז יכנסו אותו לא להחזיר את היד. ואם הוא הכניס משחשכה, אז לא יכנסו אותו. למה? אז אומרת הגמרא, אם הוא הכניס את זה מבעוד יום, ואתה תכנוס אותו לא להחזיר את היד, אז הוא יצטרך להחזיק את היד ככה 24 שעות, בלי להחזיר אותה, בסוף הוא ישמוט את החפץ, ואז מה יקרה?
לא, זה מי שחשכה, אתה
מתכנס. מי שחשכה, אם הוא יכניס את זה, אז מה יקרה?
היא הנחה.
הוא יעבור על איסור דאורייתא, כי הוא עקר והניח בשבת. אבל אם מישהו יכניס את היד מבעוד יום, ואתה תכנוס אותו, ולא יצליח להחזיק מעמד וישמוט את החפץ, לא קרה שום דבר. אז הוא עשה בעצם רק איסור דרבנן, אם בכלל. כי ההנחה הגיעה, הקירה הייתה מבעוד יום.
כן.
עכשיו, פה זאת שאלה, זה דבר מאוד מוזר. הרי אם הוא שלח את היד מבעוד יום, יותר אין בעיה לקנוס אותו, אבל אין סיבה לקנוס אותו.
נכון.
אם הוא שלח מבעוד יום, הוא עשה פעולה מותרת, אז מה הבעיה?
הבעיה היא רק בהחזרה, כי הוא יצטרך להחזיר את היד.
בסדר, אבל אני אומר שההחזרה בעצמה הרי גם לא בעייתית, היא רק קנס בגלל שהיית לא בסדר. עכשיו אני אומר, למה? אם עשיתי את זה מבעוד יום, למה הייתי לא בסדר?
כי ברור שיבוא לזה המשך, אני לא אשאר כל השבת עם היד תלויה. אז אמנם עשיתי את זה מבעוד יום.
אולי אני אכניס מבעוד יום.
אז יכול להיות בהחלט שמדובר, אם אני אכניס מבעוד יום, אין כמובן שום בעיה. הרי מתי מתעוררת הבעיה? כשהכנסתי מבעוד יום והשארתי את זה שם, נכנסה שבת, ועכשיו אני שואל את עצמי אם אני יכול להחזיר. את זה אסור לעשות. את זה אסור לעשות, להכניס את זה מבעוד יום, אבל להשאיר את זה שם, זה אסור לעשות. למה? כי אולי זה ישמט לך מהיד, כי אולי אתה תניח את זה בטעות, לא משנה, מכל מיני סיבות כאלה או אחרות, זאת הבעיה, הבעיה היא לא הכנסה מבעוד יום, אלא זה שגם נשארת עם זה עד שנכנסה השבת.
אבל מה הבעיה שמבעוד יום תחזיר את זה אחרי שנכנסה השבת? הרי זה לא כקרמלית עכשיו.
לא, בלי להחזיר, עוד לפני שהחזרתי יש בעיה. עצם ההכנסה לשם, נגיד מתחת לעשרה, מתחת לעשרה היא עצמה בעייתית.
לא, אבל אם עשיתי את זה מבעוד יום.
אבל השארתי את זה שם.
אין בעיה בהוצאה, נכון?
השארתי את זה שם. עד ששבת נכנסה, זה הבעיה. עצם ההכנסה היא לא בעייתית. אבל הרי השארתי את זה שם עד שנכנסה שבת, כי אחרת השאלה לא עולה. אם הוצאתי את זה כבר מבעוד יום, אז הכל נגמר. מה השאלה?
כלומר, ברגע שהחזרתי את זה כאילו עקרתי והחזרתי אליי?
כן. לא, החזרתי מבעוד יום, אז החזרתי. מה? לא קרה שום דבר. אבל אם לא החזרתי מבעוד יום, וזה נשאר שם עד שבת, ועכשיו השאלה היא מותר לי להחזיר את היד. זאת אומרת שקודם כל השארתי את היד כבר כשנכנסה השבת, היד עדיין הייתה שם. כאן כבר נוצרת בעיה.
אבל בסברה הזו שעכשיו הם אומרים, מדובר שהיד היא לא קרמלית, נכון?
נכון. אבל היא בתוך...
אבל הבעיה שאם היא שם, אז היא כאילו מונח, החפץ מונח ברשות הרבים.
בתוך עשרה טפחים לרשות הרבים, זה אסור גם בלי שהיד היא קרמלית. אחרת את ההוקים את הקודמת של הגמרא את לא יכולה להבין. ההוקים את הקודמת של הגמרא אמרה, זה מתחת לעשרה, זה מעל לעשרה. אז מה? מתחת לעשרה כנסו כי הוא היה לא בסדר. למה הוא היה לא בסדר?
כי אני שואלת, אם היד הייתה בחוץ עם החפץ, זה כאילו הוא מונח שם, ואז היא עוקרת ומביאה אותו לרשות היחיד?
לא, היה בהלוך אני מדבר עכשיו, לא בחזור. כשאני לוקח את היד, מעביר אותה לרשות הרבים, בתוך עשרה טפחים, מבעוד יום, אבל משאיר את היד עומדת שם. בסדר? עד שנכנסת שבת. פה יש בעיה. מהי הבעיה? אפשר לדון. למשל, אולי חוששים שהיא תשמט מהיד שלו, אולי חוששים שהוא יניח את זה. כל מיני דברים יכולים להיות בעייתיים. אבל זה נקרא בעיה. כיוון שהייתה פה בעיה, אז אומרים לי, אל תחזיר את היד.
אני
למה חושבת
את הכנס הזה של חכמים בכלל. הרי הכנס, המטרה שלו זה למנוע מבן אדם שיעשה את זה, שיעשה את זה. כדי שהוא לא יגיע לאיזשהו איסור, אבל פה, בכל הסיטואציה שהיא שאנחנו קונסים אותו לא להחדיר את היד, אנחנו יכולים לגרום לו לעבור על איזשהו איסור חטאת או דאורייתא. אז מה הרעיון שחכמים קנסו על הסיפור הזה? להפך, הם היו צריכים הראש להגיד, תחדיר מהר את היד פנימה, ואל תעבור על שום דבר, אבל מלכתחילה תדע לך שאסור לעשות את זה.
חני, זה הגמרא. חוזרת על מה שהגמרא אומרת. זה מה שהגמרא אומרת. כל הדיון של הגמרא מכאן והלאה זה מה שאמרת עכשיו. גמרא שואלת, הרי אם אתה משאיר את היד שמה, הוא יבוא לשמות, אתה אוסר עליו, הוא ישמות את החפץ, אתה מביא אותו לאיסור תורה, אז מה פתאום לגזור? אתה בא למנוע איסורי תורה, לא לגרום איסורי תורה. זה בדיוק מה שגמרא אומרת. אוקיי? עכשיו תראו רק הערה
מעניינת. רגע, יש לי, רגע, שאלה קטנה.
כן.
אם הוא הוציא את היד החוצה, והוא רק הניח אותה, הוא לא עשה כלום, הוא מחזיר אותה חזרה משחשכה, עדיין יש כאן בעיה של, כלומר, אין פה בעיה של הנחה, רק בעיה של הקירה.
הקירה הייתה מבעוד יום.
מבעוד יום.
אבל בגמרא רואים שאם אתה עקרת מבעוד יום, הכנסת לרשות הרבים, או הוצאת לרשות הרבים, והשארת את היד שם עד שנכנסה שבת, יש בזה איזושהי בעיה. מהי הבעיה? אפשר להתפלפל על זה. אבל יש פה איזושהי בעיה, ולכן זה נחשב מעשה שהוא לא בסדר וצריך לקנוס. אוקיי?
בטח הבעיה היא שכשהיד מונחת בחוץ, אז אני חושב שהיא מונחת ברשות הרבים.
אולי. אולי זה דומה להנחה ברשות הרבים. אולי חוששים שהחפץ ייפול ואז יונח ממש. אולי חוששים שאתה תבוא לעשות את זה גם בשבת עצמה. אפשר להציע אלף סיבות, זה לא משנה. אבל יש פה איזושהי בעיה ולכן חכמים כנסו. אוקיי? ואז אומרת הגמרא, הם חכמים כנסו בשביל לפתור בעיה קלה והם מייצרים בזה בעיה דאורייתא. אם החפץ הזה ישמט לו מהיד ב-24 שעות האלה, אז הוא עובר על איסור דאורייתא, מה הטעם לקנוס במצב כזה? מה שחני שאלה קודם. אז ההיגיון לכאורה צריך להיות הפוך. עכשיו תראו את רש"י פה, רש"י אומר, כלומר, איך הדור שיטה מבעוד יום, שאם תאסרן על החזירה, וישליך מידו החפץ כדי להקל תורכו, לא עתי לידי חיוב חטאת, דלואה והכירה בשבת, אלא הנחה לחודה, ואיסורה דרבנן הוא דעיקה, דעשה מקצתה, וכדתנן שניהם פטורים אבל אסורים, כנסו הרבנן שלא יחזירנה.
זה לשיטת רש"י, אבל לשיטת תוספות זה לא נכון.
רגע, רגע, השפת אמת עכשיו מאיר על רש"י, השפת אמת מאיר על רש"י פה, שלא ברור מאיפה רש"י הוציא את האיסור דרבנן הזה. זאת אומרת, אם אני עקרתי מבעוד יום, שמתי את זה ברשות הרבים, בסדר? ועכשיו גזרו עליי להשאיר את היד ככה, לא להחזיר אותה. ונגיד שהשמטתי את החפץ, והחפץ נחת. אז אומר לנו רש"י, פה אין איסור דאורייתא, כי העקירה הייתה מבעוד יום. אלא רק איסור דרבנן. שואל השפת אמת, גם איסור דרבנן אין פה, אין פה כלום. למה רש"י אומר שיש פה איסור דרבנן? הרי העקירה הייתה מבעוד יום. מה שהיה פה זאת חצי פעולה, זוכרים את הדיוק שלי מהרשב"א למעלה? חצי פעולה זה דבר מותר, אפילו איסור דרבנן אין. מתי יש איסור דרבנן? כשאחד עוקר והשני מניח. אבל אם מישהו עשה רק הנחה, או רק עקירה, וזהו, אין מישהו אחר שישלים את זה. אז זה מותר לגמרי, זה לא איסור דרבנן. זה מה ששאלה עושה את הרשב"א.
אולי
רש"י
חושב שעשה מקצתו, זה איסור דרבנן.
השפת אמת שואל, מאיפה זה יוצא? בפשט הגמרא, אין דבר כזה, על חצי פעולה אין איסור. ברש"י רואים באמת לא ככה. ברש"י רואים שיש פה איסור על חצי פעולה. אבל, לא מדויק. למה? כי במקום שבו אפשר להראות שחצי פעולה כזאת זה ממש לא, גם אין איסור דרבנן. אבל הנקודה היא שגם ברש"י לא כתוב שיש. למה? ברש"י כתוב שיש בגלל שהייתה עקירה קודם. נכון שהעקירה הייתה מבעוד יום, לא בשבת. אבל אי אפשר להגיד שלא הייתה פה פעולת הוצאה שלמה, שחצי ממנה נעשה בשבת. זה לא אותו דבר כמו מישהו שעושה רק חצי פעולה, הוא עושה רק עקירה או רק הנחה. זהו. לא שבשבת הוא עושה את זה ואת החצי השני בחול. הוא לא עושה בכלל חצי שני. יש שלושה מצבים. אם אחד עוקר והשני מניח, הכל בשבת, אחד עוקר והשני מניח, זה שניים שעשהו. כל אחד דבר איסור דרבנן. יש מצב שאחד רק עקר בשבת, או אחד רק הניח בשבת, וזהו. זה מותר לגמרי. גם רש"י מסכים שזה מותר לגמרי. אבל אם יש מצב שאחד עקר ביום חול, ואז הוא מניח בשבת, במצב כזה השפת אמת מדמה את זה למישהו שעשה רק הנחה, ולא הייתה עקירה בכלל. ולכן הוא אומר, זה צריך להיות מותר. רש"י אומר, לא. זה דומה למצב של שניים שעשהו. למה? כי סך הכל אם אתה שואל אותי, נעשתה פה פעולה שלמה של הכירה ברשות היחיד והנחה ברשות הרבים? ודאי שכן. לא כולה נעשתה בשבת, אבל נעשתה פה פעולה שלמה. חצי מהפעולה השלמה הזאת נעשתה על ידי אדם בשבת. אז זה חצי מפעולה שלמה. חצי מפעולה שלמה יש איסור דרבנן.
אבל רש"י בבית אומר שרק הכירות נחשבות ולא הנחות.
עוד פעם?
בדף בית רש"י אומר שעיקר הגזרה של רבנן זה על הכירה דווקא. ולא על ההנחה.
זה לא משנה, אבל עדיין, יש גם איסור דרבנן בהנחה לבד. שזה עוקר וזה מניח שניהם אסורים, לא רק העוקר. יש שם רשב"א שאומר אחרת. יש שם רשב"א, יש מפרשים ברשב"א שאומר אחרת. אבל זה, ברש"י אני חושב שזה מה שכתוב. ולכן אי אפשר להסיק מכאן שמי שרק עושה הנחה או רק עושה עקירה עבר על איסור דרבנן. יש כאלה שמדייקים את זה ברש"י. לא נכון לדייק את זה ברש"י.
אבל בתוספות היה אפשר להגיד שהוא באמת עשה מלאכה. הוא מלאכת כי תוספות חושב שאם ידו נחה, אז זה נקרא הנחה. אז עכשיו שהוא מזיז ידו
חדש. הרש.
אז עכשיו כשהוא עוקר את ידו מבחוץ להחזיר אותה פנימה, הוא עושה גם עקירה וגם הנחה.
הוא עושה את זה בעוד יום. את העקירה הוא עשה מבעוד יום.
אבל ברגע שהיד שלו מונחת בחוץ, אז אני חושב שהיא מונחת, שזה הנחה של החפץ?
לא, אבל...
אז אם הוא יחזיר את ידו, זה כאילו הוא עקר את החפץ עכשיו, והוא מחזיר אותו פנימה.
לא הבנתי. הנחת ידו היא לא הנחה.
עוד יום הוא הוציא את היד
עם החפץ. הנחת ידו היא לא הנחה. הנחת ידו היא לא הנחה. רק הרש"י משנץ אומר שכן, אבל הרש"י משנץ כבר הקשיתי בסוגיה פה. אוקיי. ואז אמרתי שלפי רש"י משנץ יכול להיות שצריך להעמיד את הסוגיה פה, שהיד משוטטת ברשות הרבים ולא עומדת. אחרת אי אפשר להעמיד את הסוגיה הזאת לשיטתו.
אבל התוספות לא דורש שצריך להניח על הקרקע. הוא אומר שגם אם זה בידו זה הנחה.
לא. בהנחת גופו, לא בהנחת ידו.
אה.
טוב, אז זה הערה על רש"י והשפת אמת הזה. עכשיו הגמרא רוצה לפשוט מכאן את סוגיית המדביק פת בתנור. כן, ומדלו כמשנין... טוב, פה, אנחנו צריכים לסיים פה. אז בואו נסיים את זה כאן. הסוגיה הבאה שלנו זה מדביק פת בתנור, אז אני רק אשלים עוד טיפה נקודות מכאן, כי הן באמת כבר קשורות לסוגיה הבאה, אז אין, מבחינתי אין בעיה. אנחנו פשוט נעבור לסוגיה של... סוגיה הבאה, שהיא השאלה של רב ביבי עצמה. אוקיי, נעצור כאן. אם מישהי רוצה עוד להעיר או לשאול, אז אפשר.
כן, אני רוצה. הרש"י הזה בדף ב', הוא אומר שדווקא על ההנחה הם לא חייבים, הם חייבים רק על העקירות. הוא כותב את זה במפורש. ככה אני הבנתי אז.
עוד פעם, הרש"י, איזה רש"י את מדברת? של דף ג' עמוד א' למעלה?
דף, לא, דף ב' עמוד א', בדיבור התחיל שניהם פטורים.
שנייה אחת.
הוא כותב, אם תאמר, שניים הם לכל אחד...
על המשנה את מדברת?
כן.
שניהם פטורים, שלא עשה אחד מלאכה שלמה, ואסורים לעשות כן לכתחילה, שמה יבואו כל אחד ואחד לעשות מלאכה בשבת, הרי שתיים מדבריהם. לא, הוא לא אומר את זה. הוא אומר שאם אתה עושה עקירה, יש חשש שאתה תבוא לעשות הנחה. אבל אם נעשתה עקירה ואתה עושה הנחה, גם אתה תהיה, גם יהיה איסור דרבנן.
על העקירה, אבל לא על ההנחה.
לא, גם על ההנחה.
למה? הוא אומר, אם תאמר שניים הם לכל אחד ואחד, עקירה לעני הנחה, עקירה לבעל בית, הנחה לעני הנחה לבעל בית, לכמן פריך לה, ומשל נדה לא חשיב, אלא עקירות. כלומר, ההנחות לא חייב, הם לא מחויבים על ההנחות.
לא, לכן דיברנו על זה שם, שיש מחלוקת איך לדייק ברש"י. אפשר לדייק ברש"י שעל ההנחות לא חייבים. אפשר לדייק ברש"י שאת ההנחות לא מנו במשנה במספרים. לא עסקו בהם, אבל זה לא אומר שעל ההנחות פטורים. לא חשיב אל העקירות. זאת אומרת, כשהוא ספר את המקרים, אז הוא ספר רק את העקירות, הוא לא ספר את ההנחות. כי העקירות זה משהו יותר משמעותי. אבל זה לא אומר שעל ההנחות פטורים. דיברנו על זה שם, יש, אפשר לדייק ברש"י כך או כך.
טוב.
אוקיי, אז נעצור כאן.
כן, תודה רבה.